עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
1 2 כן. אוקיי, זה יום שני. יום שני, תודה ענת אגב, תודה. תודה רבה. תודה על כל מה שאת עושה למען עם ישראל. מה את אומרת? ליברמן, כן, אל תדאגי, טופה ליברמן, הכל בסדר. לעם, נקודה עמה. כן, מה נשמע? בוקר טוב, בוקר אור. מה שלומכם? התעוררתם? יופי, תודה באמת שקמתם. תודה. כל הכבוד. העולם שמח. גם אתה שם. בדיקות אנטי בן.
נחמד דווקא. אהבתי בדיקות אנטי בן, ראית? אפילו צייצתי את זה.
מה הולך?
מעניין מה הייתה, איך הייתה כאילו בבדיקת אנטי בן, מה איזה תוצאה היית מקבל?
אנטי בן? ברור ששלילי.
שלילי? לא, אולי חיובי, כי יש לך, אתה מבין, זה מזהה שאתה אנטי בן.
זה אנטי, הבנתי. הבנתי, 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 הבנתי. ראיתי שאריאנה מלמד צייצה שאיפה זה... תן לי, תן, מתקשר. מתקשר, 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 בבקשה. אוקיי. אריאנה מלמד צייצה איזה ציוץ נגד הממשלה הזאת. היא אמרה, אני לא רוצה להיות שמאלנית על טורבו, צפויה מראש, והממשלה הזאת לא מתפקדת, ולא זה, ואי אפשר פה, ואי אפשר שם. אז אמרתי לכם, יאללה, בקבוצה שלנו, יאללה, תביאו אותה, שנדבר. אז היא נתנה תשובה שלילית, ואז שלחו לי שהיא כתבה, כתמיד, תודה על ההזמנה להתראיין בתוכנית הרדיו של ינון מגל, אבל יש בעיה... אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. קראנו הבוקר בתהילים א' א', זה לא אתה, זו לא אני, זה הוא ובזבוז זמן לדבר איתו. כן, אז מה שאני רוצה להגיד לה, לאריאנה...
עניתי לה.
ענית לה, בפעם הבאה תתייגי אותי,
כן, עליתי על זה במקרה. כן, כי היא לא תיגע, כי כן. זה הרי וואטסאפ, זה ציוץ אליי.
כן, לא, היא לא כל כך בקיאה בז'אנר. אבל,
לא בטוח.
אבל מה שאימא כבר מצטטת מתהילים, אז ההמשך, כי בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, אריאנוש, אם אנחנו כבר בקטע של תהילים, אז בתורת השם חפצו, אוקיי? ובתורתו יהגה יומם ולילה, אם אנחנו כבר שם. הבנו או לא הבנו? ואם את לא רוצה להיכנס בביבי ברדיו, אז אל תמצאי תירוצים. סליחה, להיכנס בממשלה. תודה. מה נשמע?
כל הזמן ביבי ביבי. הכל בסדר, יש היום הרבה אירועים כאילו בזה. שנתחיל?
יאללה, הכנתי לך גם כמה אינסרטים, הכל טוב, היום באתי מוכן.
גם אני, אז זה לא טוב.
מעולה, מעולה.
עדיף תמיד שאחד יבוא מוכן והשני לא, ואז יהיה זמן לכל האינסרטים שזה שהגיע מוכן.
למרות שאני כבר עייף מהשבוע הזה, אני מחכה שהוא יסתיים.
כבר, הבנתי. מה יהיה? בשבוע הבא תהיה עייף ביום ראשון.
אני כבר במוצא שייף.
הבנתי.
אתה מבין מה אני אומר?
מוצא שממה אתה עייף?
מרוב שינה.
אתה רואה למה אני לא שומר שבת? אני סתם תופס את הגב בשבת.
הכי נורא זה מה קורה לילדים בלי המסכים, הם משתגעים, הם נהיים ג'וקים מסוממים.
תראה, אני הייתי בפגישה בסוף שבוע שעבר, בוא נאמר בלשכה מאוד 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 חשובה איפשהו.
מה, כמה לשכות כאלה יש? או של בנט או של גנץ, מה כבר יכול להיות? או של לפיד?
ממש לא.
הילד שקד?
נשמה, אתה לא בכיוון. יש הרבה לשכות חשובות, ולא כולם, לא כל...
ראש
לא
מוסד,
כל,
ראש
לא
שבק.
לא כל בממשל, לא משנה.
בלשכה שלי היית?
מכיוון שבלשכות מהסוג הזה, אתה בדרך כלל משאיר את הטלפון שלך באיזושהי כברת בחוץ, אסור להכניס אפילו טלפונים, אז השארתי את הטלפון שלי באוטו, אמרתי, מה אני צריך? שתהיו לי שם את השבב, כל הזה. ואז הפגישה קצת התאחרה, הייתי 20 דקות בלי טלפון. כמעט התפוצצתי. אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך ברמה הפיזית, אפילו ברמה הפיזית הכי פשוטה, זה שהוא ביד ואתה מעביר כל הזמן, הולך לפה טיק טוק, שמי, זה היה טוויטר, מה ינון מגל, זה התמכרות משוגעת. המילה מהפכה היא ממש קטנטונת על מה שעבר פה, מה שקרה פה ב-15 שנה האחרונות.
בוא תספר לי על זה.
כן,
אני כל הזמן אני מצייץ. אמנם אני האיש המשפיע בטוויטר לשנת 2021, החשבון שלי. אתה מקום חמישי, אגב, מברוק, עלית, זה יפה.
לא, נשמה, עזוב אותי. המומחים שלי, ושהם באמת מומחים, אגב, זה שצייצתי היום את הסרטונים של... תכף לשמוע אותם. זה המדד הזה, זה באמת כל כך מטופש, אבל למה? אתה הכי משפיע, תמשיך, סליחה, אתה יודע מה, אני מתחרט את זה.
אני הכי משפיע, ואני עושה את התוכנית רדיו הכי טובה בארץ, ואת התוכנית הפוליטית בטלוויזיה הכי טובה בארץ, והחשבון טוויטר הכי משפיע בארץ. תמשיך, נו, תמשיך.
לא, דיבור שלך, למה שאני אמשיך?
אוקיי, בקיצור, אז אני רוצה להגיד לך ככה, זה התמכרות מטורפת, אני החלטתי שאני חייב, אולי אני אלך לגמילה מהטלפון.
נו, ואז מה אצלך?
ואז יהיה לזה מחיר, אני לא יהיה הכי משפיע בטוויטר, אבל יהיה לי חיים, יהיו לי חברים, יהיו לי אנשים, יהיו לי ילדים, יהיו לי אנשים שאני אומר להם יותר משלום, אני אוכל להגיד להם בוקר טוב ולנהל איתם שיחה, וכאילו זה, ולחיות חיים נורמליים. אני לא חי חיים נורמליים, זה השתלט לי על החיים.
אתה יודע, כדי לחיות חיים נורמליים, קודם אתה צריך להיות נורמלי.
היו לי 6 מיליון לייקים בשנה האחרונה.
אל תנסה...
6 מיליון לייקים. כמעט סיפרתי איזה בדיחה מורבידית, קוראים לזה?
מקברית.
מקברית.
גם מורבידית טוב.
כן. כמעט סיפרתי בדיחה על 6 מיליון לייקים שקיבלתי. אבל בהתחשב, באור צלקובניק המנכ״ל, אני מוותר עליה.
אתה לא תעשה לו את זה.
בדיוק.
תשמע... חבל שאתה לא יכול לתרגם את הלייקים למנדטים לביבון, אבל זה לא עובד ככה. טוב, בוא נתחיל, כי אנחנו בזבזים את הזמן לשטויות. תשמיע לי אינסרט, קדימה.
טוב, בוא נתחיל מבנט איזה אחד, מתאבן שיהיה לנו בשביל הספתח, יאללה.
להביס את הקורונה בארבעה שבועות, תקשיבו טוב, ואני אגיד לך למה נצליח.
לא היה לנו את זה אתמול? זה אותו סינק, זה כל הזה כאילו כמו קונפרסור שמלווה אותך. זה כל היום שולחים לי סינקים של בנט.
יותר מלוניות.
יותר מלוניות. וזה ממשיך. 3 שבועות.
כדי לאתר מוקדים. לפני 3 חודשים העברתי הרצאה לשגרירי האיחוד האירופי, איך מנהלים מגפה. עכשיו אני לא יכול להראות את הפנים שלי.
וזה ממשיך.
כל המדינה, אף אחד לא מבין מה עובר על ראשי הממשלה שלנו.
טוב, בקיצור, הבנו. מה שאני רוצה להגיד לך, שנעשתה פה בעצם ההונאה הגדולה בהיסטוריה של מדינת ישראל. באו 2 מלאי הבטחות כרימון, ופשוט עונו את הציבור. הם פשוט עונו את הציבור. הוא כתב ספר, הוא אמר, הוא טען שהוא יודע להתמודד עם המגפה, ושהוא יציל אותנו מהמגפה. כל היום הוא קימפרס, מלשון קומפרסור, באולפנים, אמר שהוא מבין, ושיטת הפולין, ושיטת הפינצטה, ושיטת הכיבוי שריפות, ושיטת, וכל מיני שיטות, וכל מיני דברים, והוא יודע, ואיפה אתם, ומה פקקתם מהגפה, וכל הדבר הזה. הוא דיבר על ממשלה עם 18 שרים, ובלי נורווגים, ובלי ראש ממשלה חליפי, ובלי... בוא, תן לי איזה יאיר לפיד אחד, תן לנו שיהיה לנו גם, כן, אם אנחנו כבר בזון.
הנזק הכי גדול של הממשלה הזו, זה אובדן האמון של הציבור, אנחנו כבר לא נאמין להם, כי אי אפשר להאמין. מדינת ישראל צריכה ממשלה אחרת, קטנה, יעילה, חסכנית, בעיקר אמינה, עם ראש ממשלה שאומר את האמת לאזרחה.
אתה מבין, והכל בזה סוג של ביטחון, פרזנטטיבי, להגיד את הדברים בביטחה, פנים יפות, שיער משוך בג'ל, ואנחנו מדברים בצורה שמשכנעת אנשים, ואמון, ויושרה, והכל זה, ובסוף פשוט מדובר בעונה של הציבור. זה זוג, אני לא רוצה להגיד נוכלים, כי זה קצת פוגני, אבל אין לי ברירה. פשוט אין ברירה. זהו.
טוב, אני כדי להגיב, אני רק אקרא ציוץ של עומר דן.
לא, תן לי רק עוד משפט אחד לסיום, אדרן, בסדר, בגלל מחיאות הכפיים לנאום, אני חייב לתת עוד איזה אדרן קטן, שליברמן יש לו ציוץ שבזמנו, שהוא היום, אתמול הוא אמר, רוב העסקים נמצאים במצב מצוין, לא נחלק מתנות, ואני רק מקריא לך ציוץ שלו מן העבר. שנייה, מתקשר, ליברמן, זה פשוט מדהים, כן, מה האנשים האלה אמרו, ומה הם עושים עכשיו, שלא היה דבר כזה. הנה, הממשלה הנוכחית מבינה רק את שפת הכוח, היא חזקה בהבטחות, אך מקבלת אפס בביצוע, בלי שהשולמנים ואנשי עולם התרבות יפגינו ויעוררו את דעת הקהל, שום דבר לא יזוז, ישראל ביתנו תמשיך להיאבק למען העצמאים ולסייע בכל דרך. בבקשה, בן כספית, עוד השרון טוב, על מוניטור, מעריב, 103, הרצאות, ביבי נתניהו, כן.
עומר דנק זה בחור שאני עוקב אחריו מאוד מוכשר, באמת, כאילו תמצאת את זה, ובציוץ הבא, איך אני מתגעגע לממשלה שאוסרת הגעה לחוף הים, סוגרת בריכות שחייה בגלל הגבלת מתפללים בבתי כנסת, ואז שולחת את המשטרה לרדוף אחרי אזרחים בחוף, בזמן שנערכים אירועים המוניים לרגל החגים, והחינוך החרדי פתוח כרגיל. ממליץ גם על שרשור ארוך מאוד של לימור מויאל, שמזכירה לנו מה היה בממשלות של נתניהו, וכפי שקראתי אתמול את הציוץ של אמיר אור, אצל נתניהו מתו 5 אנשים פר יום יותר. לגבי כל השאר, תשמע, ליברמן, אחרי שנזרקו פה עשרות מיליארדים מהמסוקים, חלק ניכר מהכסף לא הגיע, הגיע לאנשים שלא צריכים אותו, ולפירמות ולבתי קולבו ענקיים ומלונות פאר שמפוצצים בכסף, בחיים לא היו יותר עשירים. ליברמן החליט לסגור עד שיצטרך לפצות. אני מאמין שמי שצריך לקבל פיצוי יקבל פיצוי. אנחנו כרגע שבועיים בתוך משבר של מה שנקרא סגר שקט, ולא צריך להיכנס ללחץ מכל שטות. אבל עכשיו דברים שאני קצת רציתי לספר עליהם. יש פה שני ציוצים שפשוט קראו אותי מצחוק, אבל ממש קראו אותי מצחוק. הראשונה, גלית דיסטל: אנו בחדשות 12 החלטנו לקצר החל מהערב את מהדורת החדשות לרגל אחר בודרבו וקריסת כל המערכות. כשנתניהו יחזור בשם כל החס וחלילות והמדינה תשוב לתקתק כמו שעון שוויצרי, נחזיר את האולפן הפתוח סביב. בקיצור, אף אחד לא התקן אותה שמהדורת חדשות 12 ו-13 אגב נלחמו בעד הרגע האחרון בגזרה שהפילה להם יולה של שמאלוב ברקוביץ' בסוף הקורונה שלה כיושב ראש רשות שנייה לקצר את המהדורה. זה הפוך, גלית, זה הפוך. הם לא רצו לקצר את המהדורות. אני אפילו ריאנתי את אותה, את תמי רווה, יושבת ראש דירקטוריון חדשות 12 בחמש בערב. את פשוט צריכה לבדוק ושת בצייצת, והציוץ אחד יותר קוראה. בחור בשם יאיר נתניהו מצייץ: שר האוצר ליברמן, רוב העסקים במצב מצוין, לא תהיה חלוקת מתנות. זה התמונה שהוא מרטווט, דווקא מ-N12, מעל ג'זירה. והוא כותב: מנותקים נמאסתם. אתם מבינים? יאיר נתניהו שומע שלא תהיה חלוקת מתנות, אז הוא מתקומם, כי הוא רגיל. מנותקים, הוא מדבר על מנותקים. הבוקר אגב, אל תדאגו, אנחנו נדבר על זה, נריב על זה ונראיין על זה בחדר אחד. ראש הממשלה לשעבר אולמרט, הנתבע, ראש הממשלה לשעבר נתניהו התובע, בנו יאיר ורעייתו שרה. אתמול הם ביקשו כרגיל, הם שכחו שהם כבר לא משפחת המלוכה מבית המשפט, לא לבוא, תחלואה, סידורי הבטחה, זה לוקח הרבה זמן, שופט כתב להם, הייתם צריכים לבקש את זה קודם, ואם סידורי הבטחה לוקחים זמן, יש לי פתרון בשבילכם, לצאת קצת יותר מוקדם מהבית. ככה זה, כשהופכים להיות אחד האדם. ולסיום, שר, תשימו לי את שני האינסרטים הצמודים, אורלי לב אחת, ותכף תשמעו גם את השני, רק שתדעו מה רץ בימים אלה בקבוצות הביביזם, זה מגיע לתפוצה מאוד גדולה של עשרות אלפים, הנה.
אני אומרת את זה, בלי חשש ובלי פחד, להפיל את הנוכל מהבית שלו, להוציא אותו מהבית שלו, להוציא אותו מאיפה שהוא נמצא. אנחנו עבודים, חייבים, אין על זה, חייבים להוציא אותו מהבית שלו. ולא, אני לא אגיד פה מה אני חושבת לעשות, להוציא אותו מהשערות שלו,
לאיש הזה,
איזה שערות,
אגב,
חלי, מה שכתבת, כל הכבוד לך. צריך לצאת, להתחיל לשרוף את המדינה. אתם הצעירים, לצאת, לקחת ולהתחיל לשרוף תחנות דלק, תחנות אוטובוס, בתי משפט, מוסדות ציבור, בתי חולים, לשרוף את המדינה, לשרוף תחנות משטרה, רק כך הממשלה תיפול.
יש לי הרבה כאלה. מי מדבר פה, אני לא יודע, מי מפיץ אותו בתוך הקבוצות של הביביזם, זה עמי מסיקה, אם אתם, אם השם מצלצל לכם מוכר, זה זה שצולם דוקר בסכין פוסטר של לפיד, איים על מנדלבליט לכאורה, ובציוץ שהעליתי לפני כמה דקות, הוא גם נראה מצטלם סלפי אישי, עם נתניהו, אקוניס, שלמה, זה בקיצור, אתמול אגב, כנס גדול של הליכוד בסניף אור יהודה, שהמארגן, והיושב בשולחן הכבוד, הוא רמי בן יהודה. טוב שאתה לא שואל אותי למה אני מעלה את כל האנשים האלה לטוויטר, אני מעלה אותם כי זה הביביזם, זה הפרצוף שלכם.
מה זה זה הביביזם? כשאתה אומר זה הביביזם, מה אתה רוצה להגיד?
מי שצריך להבין, מבין.
אני ביביסט והוא, זה כאילו, אז אני כזה, לא הבנתי, מה זה זה הביביזם? הרי אתה עושה על סף הגבלסיות, כן? אירוע של לקחת ולהשחיר מחנה שלם, בגלל שאתה לוקח את האנשים הכי איזוטריים, איזה קבוצה של 5 אנשים, וכל היום מפמפם אותם בטוויטר וברדיו, ואתה אומר זה הביביזם. מה זה, למה אתה מתכוון כשאתה אומר זה הביביזם? תגיד לי, מה?
אתה לא מפנים שאני לא בחקירה אצלך, נכון?
מה זה חקירה? אנחנו מדברים. אמרת משהו. למה אתה מתכוון?
אז אני כמו שאתה מתחיל לחקור אותי.
לא, כי כשאין לך תשובות, אתה אומר, אני לא בחקירה.
לא, אין לי תשובות.
מה זה אומר? זה הביביזם. מה זה אומר?
פשוט
מאוד. 2 מיליון אנשים הצביעו למען ראש ממשלה בשם נתניהו. אז הם כולם ביביסטים? הליכוד 30 מנדטים, הם כולם ביביסטים? מי, כאילו, מחנה שלם שרוצה את נתניהו. אז זה כולם, הם, כשאתה אומר, זה הביביזם, זה כולם הם כאלה שאומרים לשרוף תחנות דלק. יש פה בן אדם מופרע, שהמשטרה תחקור את זה. מה אתה כל היום משמיע את החבורת דבילים האלה? תגיד לי מה, אתה רוצה שאני אשמיע לך את צדי בן שטרית כל היום? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? ועוד אומר, זה כמו שאני אשמיע לך את צדי, ואני אגיד לך, זה השמאל. זה השמאל. הנה, זה סעדי, זה השמאל.
הבעיה היחידה בנאום ההבלים הזה, זה שהתחלת אותו בלהשפוט אותי לגבלס. אז כך, תחזור בך.
לא, אמרתי זה על גבול, לא השוויתי.
על גבול זה כאילו הגעתי לנקודה הזאת תעמול, של גבלס.
ולא השוויתי אותך, אמרתי התעמולה היא על גבול הגבלסית. זה תעמולה על גבול הגבלסית. גבלס... מה שאתה עושה, שאתה משמיע כל מיני חבורה של מופרעים באופן קבוע את אותם 3-4 אנשים, ואומר זה הביביזם, זה הפרצוף של הביביזם. זה תעמולה על, על, על גבול הגבלסית, וזה דרך... ידועה ומוכרת של השחרת מחנה. זה בדיוק מה שאתה עושה.
גבלס היה שר התעמולה של היטלר, ואני מציע לך, מכיוון שאני כבר נתבעתי על אירוע דומה, לחזור בך מהשוואה לגבלס.
טוב.
אתה חוזר בך?
לא השוויתי לגבלס.
הרגע אמרת את זה שוב.
אמרתי התעמולה הזאת.
התעמולה, כן, הוא היה שר התעמולה.
התעמולה הזאת.
זה היה גבלס, תעמולה.
התעמולה היא על גבול, אמרתי, הגבלסית.
על גבול זה בדיוק השוואה לגבלס. הגעתי לגבול של גבלס.
טוב, בוא נתקדם.
אתה חוזר בך מהשוואה שלי לשר התעמולה הנאצי?
לא השוויתי אותך לשר התעמולה הנאצי, תתקדם.
השווית אותי לשר התעמולה הנאצי.
לא
השוויתי אותך, לא. טוב, אני לא מתקדם כמובן.
בסדר, אל תתקדם.
סבבה.
אז בוא נעלה את הדף ויאללה.
כשתחליט לחזור בך מההשוואה שלי לגבלס, גם תקבל את ההסבר.
א', לא השוויתי אותך לגבלס.
אתה כן, זה מוקלט, הרי ברדיו הדברים מוקלטים.
טוב, יאללה, נו, בסדר, אני חוזר בי, יאללה.
חבל שאתה לוקח אותנו... סבבה, חזרתי בי, יאללה. לסמטאות ללא מוצא האלה. טוב, בסדר. אני בחיים לא העליתי בדעתי להזכיר איזושהי ישות נאצית בהקשר שלך, וזה גם לא חלף במוחי
הקודח.
אני לא משחיר מחנה, כל מי שעוקב אחרי יודע בדיוק למה אני מתכוון. קודם כל שקר מספר אחת, 2 מיליון אנשים לא הצביעו ולא יצביעו נתניהו. הצביעו 1,000,000 ומשהו, בפעם האחרונה הכי פחות, 1,200,000, 1,100,000. אם אתה לוקח את כל החרדים ואת כל הציונות הדתית, אז לא נשמה שלי, אין פה בחירות אישיות. החרדים הולכים נתניהו כי הרגיל אותם לקבל כל מה שהם רוצים ולהתחבר לפתמות השלטון. מענה את הסבתא שלהם, אתה יודע, ויכוח עכשיו על חוק החשמל, להפך, לדתיים תומכים בערבים בכלל, כי גם הם מיעוט. אני מסביר לציבור, לשמחתי כולם חוץ ממך כבר הפנימו, אורלי לב, רמי בן יהודה, שהרגע סיפרתי לך שאתמול הוא הנחה וישב בשולחן הכבוד של כנס שבו הופיעו שלמה קרי ומירי רגב וכל החבורה הזו והזרקות וכולי, זה הביביזם. עכשיו, הביביזם זה לא 2 מיליון או מיליון מצביעים. הביביזם זה אותם אנשים שהם הם השוט שמפעילה, אתה יודע בדיוק איזו משפחה, הרשת מלאה בצילומים, בסלפיז, בברכות ליום הולדת, הם נמצאים שם בלשכות, הם מקבלים את ההוראות, הם מקבלים את הרוח המפקד.
כמה אנשים יש בקבוצה
לעשות.
הזאת?
מה זה משנה?
כמה אנשים לא, אתה אומר זה הביביזם. כשאתה אומר זה הביביזם, למי אתה מתכוון?
בוא, תשמע, באמת, נו.
מה זה באמת? למי אתה מתכוון?
אבל זה מרוח.
תסביר, אתה כל היום אומר זה הביביזם, תסביר למה אתה מתכוון.
לתעלות של הביוב שמופעלות את הרי על ידי מי.
אני בביביזם הזה?
אתה אירוע אחר, אתה בוא נאמר, היבט אחר של ביביזם, של ביביזם שופרי שמקדש את שמו של המנהיג, משתתף בפוכן האישיות שלו. אמרתי לך כבר 1,000 פעמים בוויכוחים האינסופיים, אני שם אותך ברובריקה של העיתונאים, בעיקר בזכות עברך, אבל זה רק אני, זו רק דעתי, היא לא חייבת בן, אף אחד.
אתה פשוט מקשקש, ואתה okay. משחיר מחנה שלם, אתה פשוט משחיר מחנה שלם, בצורה שיטתית מכוערת מאוד, מכוערת מאוד, ואתה עושה את זה ממש בשיטה שיטתית כדי להשחיר את המחנה. זה מה שאתה עושה, ולא, אנשים לא מקבלים את זה, כי יודעים את האמת, יודעים שיש שם כמה אנשים בשוליים. זה בדיוק כמו שאני אשמיע לך בוקר בוקר איזה אמירות של חיים שדמי ושל סדי בן שטרית ושל כל מיני מטורללים אחרים, כן? שבוא נזכור שאצלכם מי שמשתמש במונחים נאציים זה יאיר גולן שאומר תתי אדם, כן? על ה... איך זה נקרא? איך אומרים את זה בגרמנית, שר? אונטרמנץ', לא? אונטרמנץ', משהו כזה. אז לפני שאנחנו מתחילים להתלהם ולהתרגש ולהשחיר פה מחנה באופן שיטתי, מתוכנן, יום יום, ציוץ בוקר, ציוץ ערב, ציוץ צהריים, כן? בוא נרגיע, אז אחת, אורלי לב אמרה, והוא איזה משוגע אחד אמר, תלך למשטרה, תגיד להם, יש פה בן אדם שמאיים לשרוף תחנות דלק, תעצרו אותו אחר כבוד ותעשו איתו ברור, זה הכל. תודה רבה, שלום.
להלן התיקונים.
זה הביביזם, זה הביביזם.
להלן התיקונים.
יאללה, כאילו כל מיליוני אנשים פה יוצאים לשרוף תחנות דלק, יאללה, יאללה.
להלן התיקונים. סדי בן שטרית וחיים שדמי לא מייצגים איש, אף פוליטיקאי למעט.
הם לא מייצגים איש.
אינון, אני הקשבתי לך בקשב.
אבל זה הם מייצגים את הביביזם.
הקשבתי לך בקשב רב. אתה לא מסוגל? אתה מסוגל להקשיב לי?
נו, תמשיך.
או לפחות לעשות את עצמך מקשיב לי?
לא מייצגים איש.
לפחות לעשות את עצמך מקשיב לי. תעשה כאילו.
נו, יאללה, אני אעשה כאילו.
מכיוון שחיים שדמי ומי היה שני סדי בן שטרית, אחד, לא מייצגים איש, שתיים, לא נשבעים בשמו של אף פוליטיקאי, שלוש, אף פוליטיקאי לא תומך בהם, פעם אחת בתחילת הדרך מישהו אמר משהו, ברגע שראו שזה הסגנון, דבריהם מוקעים ומגונים על ידי כולם, כולל אני, 3 פעמים ביום, והם לא בני בית, כמו אורלי לב וכמו רמי בן יהודה, שאתמול הנחה, לא בפעם הראשונה, כנס רשמי של הליכוד. אתה יכול להיות בת יענה עד מחר בבוקר, אני אמשיך לעשות את עבודה דתי, אלה בדיוק, זה בדיוק פני הביביזם. הביביזם זה לא מיליון או 2 מיליון, זה אותם אנשים שבוא נאמר, כמה מאות מהם, שבקבוצות וואטסאפ יש להם כמה אלפים, ששופכים את כל הזוהמה הזו לתוך הציבוריות, ואני מחכה לפעם הראשונה שבנימין נתניהו או מישהו מבאי ביתו יגנה אותם, כמו שאני עדיין מחכה שהמשיח יקרא לאנשים להתחסן, מאז שהוא לא ראש ממשלה, מאז שהגיע לכאן האומיקרון, או שיצטלם להתחסן בעצמו.
פתאום אתם רוצים אותו, פתאום אתם מתגעגעים אליו.
לא, לא מתגעגעים אליו.
אבל אני רק רוצה להגיד לך, שסדי בן שטרית, כן, והשני, האבא לשני, היו מצטלמים עם כל החקים בהפגנות, כן? סדי היה מצטלם עם יאיר גולן, ועם ההוא, השר בלי תיק, איך קוראים לו, אלי משהו.
אלי אבידר, זה היה בתחילת הדרך.
וחיים שדמי הצטלם בבית של אהוד ברק, וסדי בן שטרית היה בפאנל של מרץ על גבולות הציות, כן, עם ניצן הורוויץ וזהבה גלאון. כישלון, כן, הוא היה בתוך פאנל, אז אל תגיד לי הם לא בני בית, כי אף אחד לא הזמין את אורלי לב או את איציק זרקה לפאנלים על גבולות הציות של הליכוד. תפסיק כבר כל הזמן, והם לא מייצגים איש, ואלה מייצגים את הביביזם. זה כמו שאתה אומר לי שאתה לא שופר, אתה מבין? זה בדיוק אותו דבר. חוסר מודעות שלכם היא פשוט קיצונית ברמה, ואחרי זה אתם עוד כותבים, לא, הוא השפריץ עליו את האומיקרון של חברת הכנסת אורית סטרוק, והוא פשוט נזהר מזה, הוא לא רוצה שיהיה עליו אומיקרון. אתם כאלה שופרות, ואתם מדברים על שופרות, אמרתם שהתפקיד של תקשורת זה לבקר את הממשלה, ואתם מתיישרים פה איזה ממשלה רק בגלל שהיא לא ביבי, ואני נותן לך נאום על ההונאה הגדולה, אז מה שיש לך להגיד לי, אצל ביבי מתו יותר אנשים, פר 5 אנשים יותר ליום. סבבה, הבנו את העניין, הכל ברור. שר, תן לנו קצת דיווחי תנועה.
אתה צריך לעשות דחוף, כנראה לא עשית בלילה 1-800 שופר, אתה במצוקה נוראית.
נכון, אני במצוקה נוראית.
וכשאתה לא מבין, אתה צריך להפריד, קודם כל שופר, כל מה שאמרו, אתם בקטע של השלכה, הרי שופר זה כינוי שהומצא עליכם.
אנחנו בקטע של השלכה?
כן, מודעות עצמית, מודעות עצמית זה דבר שאני אמרתי לך פה 1,000 פעמים. אתה יודע בדיוק, אתה יודע יותר טוב ממני, שסדי והשני ושדמי לא מייצגים איש.
ברור.
אתה יודע בדיוק ממני, יותר טוב ממני, שהם לא נשבעים בשמו של אף פוליטיקאי, שהם לא קוראים להצביע לאף פוליטיקאי, שהם לא קוראים לזרוק מהשערות מישהו ולהחזיר את ביבי. אתה יודע בדיוק שהם לא מזמינים את עצמם לשום מקום, שאורלי לב, יחד עם עוד אחת, היו אלה שנקראו לנתניהו לתודה אישית אחרי מחזות הימים בבית המשפט. אתה יודע בדיוק שהם מנחים את כל האירועים של הליכוד. אתה יודע בדיוק שהח"כים של הליכוד עושים כל מה שנאמר להם, ואני יכול להוכיח לך את זה. כתבתי את זה ומרחתי את זה באלף אחד פעמים.
נכון,
אבל אתה חי
באיזשהו
ללה-לנד, ומספיק רק לשמוע את ההקלטות החדשות. אתה יודע, הגידוף של המשפחה השכולה, שיצא מקיסריה. ראית שזה יוצא מקיסריה, ראית את זה על המפה של גוגל.
בן, אני אוהב אותך.
לא שמענו מזה מילה.
בן, אני אוהב אותך, חיבוקי.
לא, אל תאהב אותי. לא, חלילה.
נשיקה, ליטוף בשיער.
חלילה.
הכל טוב, הכל טוב.
אל תאהב אותי, הכל בסדר.
בסדר גמור. כותרות וואלה, מטפלים.
1-800 שופר, דחוף.
בסדר. כותרות וואלה, מטופלים בתרופה נגד קורונה של פייזר מדווחים, הקלה כבר אחרי יומיים. ראש בראש משפחת נתניהו ואולמרט הגיעו לבית המשפט לדיון בתביעת הדיבה, נטפל בזה בשעה הבאה. ואורה הרצוג, אמו של נשיא המדינה, הלכה לעולמה בגיל 97, ברוך דיין האמת. יאללה, שר פלסנר, תגאל אותנו, תגאל אותנו. נדב אייל, ידיעות אחרונות, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה המצב?
בסדר,
מה זה בסדר? ובמישור הלאומי, תן לנו איזה קלישה, במישור האישי טוב, אבל איך אתה במישור הלאומי?
אני חושב שהממשלה לא נמצאת במקום טוב, והמדינה לא נמצאת במקום מעולה. אני חושב ש... לא משנה איך הגל הזה ייגמר, ואני כולי תקווה שהוא לא ייגמר כמו הגלים הקודמים, בתמותה או בתחלואה הקשה, זה לא מתנהל היטב, זה מתנהל בצורה לא טובה, וזה בעצם לא ממש מתנהל, לפחות בשבוע וחצי, שבועיים האחרונים.
בוא נשמיע לך את שר הבריאות, מה הוא אמר אתמול בחדשות 13, למישהי שאתה מכיר בשיר תמר איש שלום, בבקשה.
אני מסכים, אני חושב שאנחנו עושים עבודה מצוינת, לא רק בתנאים קשים כמו שאנחנו עומדים בפניהם, אלא גם באופן יחסי, אני מסתכל, כן בוודאי, אני מסתכל על מה שעושות מדינות אחרות, אני רואה גם את הנתונים אצלנו, והם טובים בהרבה. אני בהחלט שומע את הביקורת, אבל אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו עושים, וזה מוכיח את עצמו.
שר הבריאות ניצן הורוביץ.
כן.
כן, אני לא יודע, אני חושב שאלף, זאת אמירה פוליטית לא חכמה. בוא נעזוב כרגע את הנכונות שלה, תכף נדבר על זה, אבל לא כדאי להגיד בתחילתו של גל מילים כאלה, כי זה מסוג המילים שבאמת מקליטים אותם. אבל בכל מקרה, זה לא משנה, אם אתה סוגר ביום אחד את כל בדיקות ה-PCR במדינת ישראל, לכל אדם בן פחות מ-60, לא משנה מה הסיבה שהוא רוצה לעשות בדיקה, כי בעצם הבדיקה הוודאית היחידה כדי לראות אם הוא נדבק, ואתה לא פותח באותו יום עוד מאות עמדות של אנטיגן, אז זה לא מתנהל כמו שצריך. ואם אתה הולך לשיבוש של החיים, עזוב כרגע אם זה יביא לתחלואה קשה יותר או פחות, תמותה יותר או פחות, אתה הולך לשיבוש נרחב במערכת החינוך. אני חושב שניתן היה לצפות שממשלת ישראל, שאני לא יודע בדיוק מה היא עושה בחודש האחרון, חוץ מלהגיד לנו שהיא הולכת לגל הזה, תתכנס ותחליט על תוכנית להפעלת בתי הספר, כשחצי מהתלמידים מבודדים, שליש מהתלמידים חולים, והיתר רוצים להגיע לבית ספר ולא יכולים, אולי כי ההורים שלהם צריכים לעבוד או לא צריכים לעבוד כי הם בעצמם חולים, אני יכול להמשיך הלאה והלאה. איפה כל התוכניות האלה? איפה ההיערכות הזאת? מה הם עשו חוץ מלהגיד לנו שהולך לבוא גל מאוד מאוד גדול, ענק, הכי גדול שיש, אתה יודע, גבוה מאוד מאוד מאוד, כמו בעניין של שבעה קומות, את זה הבנו, כל עם ישראל הבין את זה. אבל אז היה צריך להתחיל ולהכין דברים, לוגיסטית.
נדב, תן לי לשאול אותך כמה דברים. קודם כל, בניגוד למה שאומר פה שותפי לשידור, אתה שוחט היום את הממשלה, ולא בפעם הראשונה, מעל דפי ידיעות אחרונות. כשנראה דבר כזה קורה לממשלה הקודמת, מעל דפי ערוץ 14 או משהו, זה יהיה נחמד. אבל אני רוצה להתווכח איתך גם על התזה. קודם כל אני חושב שהממשלה הכינה כמה דברים. קודם כל היא זיהתה, והם מודיעים לנו הרי על 50 אלף נדבקים ביום כבר חודש. היא סגרה את השמיים הראשונה, והרוויחה זמן, מה עשו איתו זה כבר אירוע אחר. היא התחילה בוסטר רביעי ראשונה בעולם, כמו שהשלישי גם היינו ראשונים בעולם, וזה יפה. עכשיו, מכיוון שהאומיקרון הזה, ואתה יודע את זה הכי טוב מכל העיתונאים, הוא יצור שעוד אף אחד לא הצליח להבין מה קורה איתו, אז כן, היא החליטה ללכת על ה-PCR כדי להציל את 160 שהם אוכלוסיית היעד שלו, ועל כל האחרים האמת היא שהיא דופק, היא אומרת חבר'ה תסתדרו עם האנטיגן. אמר אתמול באותו רעיון של ניצן הורוביץ שבדרך לפה ביום יומיים הקרובים מיליוני בדיקות אנטיגן שגם יחולקו בחינם, אז הדבר הזה לוקח לו זמן להסתדר. ולסיום, אני יש פה הרבה מאוד, קודם כל אתה יודע שאני עוקב אחרי העבודה שלך בקורונה בהשתאות באלף, אבל קח לדוגמה את עמוס הראל חברנו הטוב, שגם הוא עיתונאי מדהים, שקורא הבוקר, הוא קצת קריאה יותר שקולה, זאת אומרת, כבר כעת אנשים מצמצמים בצדק פעילות מחוץ לבית, מעבירים מפגשים פחות רחיים לזום, ניהול הסיכונים הוא עבר מהמדינה אל האזרח, חלק מהעיתונאים מתקשים להשלים עם המצב החדש, מגיבים בביקורת, נרגשת לממשלה, בטענה שהפקירה את הציבור, יש סיבות לטענות נגד הממשלה וכו' וכו'. בקיצור, מה שאני אומר, זה אנחנו קצת היסטריים מדי, לא?
א', אני לא השתמשתי בביטוי הפקיר את הציבור.
לא אתה מדוד תמיד.
אני חושב שהדברים שאני מדבר עליהם הם מאוד פרקטיים. האנשים שמאזינים לנו עכשיו מבינים בדיוק מה הם. אתה צודק, ואני החמתי לממשלה על העניין הזה של סגירה, גם כן מוגבלת יחסית, של השמיים שעיקבה את הגעת הגל לישראל ונתנה לנו שהות להאריך. אבל השאלה, כפי שאתה בעצמך אמרת עכשיו, זה מה עשו עם השהות הזאת. ומה שאנחנו רואים עכשיו הוא כזה, אם ישראל תראה כמו לונדון, אז סך הכל זה יהיה בסדר, מערכת הבריאות לא תקרוס, והחיים יהיו די משובשים, יהיו הרבה חולים, יהיו הרבה מבודדים, אבל אנחנו לא נהיה בתרחיש אסון, לא בגל שני ולא בגל שלישי. אבל אם היא תראה כמו ניו יורק וניו ג'רזי, אז אנחנו כבר נמצאים הרבה יותר בבעיה, כי שם יש קפיצות, ובכלל בארצות הברית, קפיצות מאוד לא נעימות באשפוזים. עכשיו, לא אני, לא אתה, לא ניצן הורוביץ ולא ראש הממשלה, ואת מה שאני אומר, אני אומר מידיעה, לא יודעים לאן זה יגיע. אני אתן לך דוגמה אחת ספציפית. הם חישבו איזשהו חישוב מסוים במערכת הבריאות, פתאום הייתה להם קפיצה של חולים קשים בסוף שבוע, שהם בכלל לא מבינים מאיפה היא באה, שאם היא תימשך בימים הקרובים, אז כל החישובים יהיה צריך לזרוק אותם לפח. נקווה שלא. אז בתוך סיטואציה של חוסר ודאות, נוהגים בזהירות מסוימת, בזהירות סבירה, לא בזהירות היסטרית, בזהירות סבירה. הביטוי העברת האחריות לאזרח, מה אני אגיד לך? הגיעו ימים מעניינים שבהם מרץ ומפלגת העבודה מדברים כמו ליברטריאנים. הם בכלל, כל אחד יחליט אם הוא הולך להופעה או לא. מה זאת אומרת? ומה אם האומן המופיע, פתאום יש לו חצי מהאנשים שמבטלים? מישהו ישלם לו פיצויים?
אבל אולי זאת הנקודה, משם הכל מתחיל באמת, מהנקודה של הכסף, שיש פה שר אוצר, שפשוט אין בו טיפת חמלה, ולא מוכן לפתוח את הארנקים, והוא עושה מה שהוא רוצה, ולאף אחד אין שליטה עליו, ולא מוכנים לפצות פה אף אחד, ולא רוצים לסגור אפילו לשבועיים את מערכת החינוך, והכל מתחיל משם.
א', יכול להיות, אנחנו לא יודעים, זאת אומרת לצורך העניין, אני באמת לא יודע מה המוטיבציות כאן, אני כן יודע שלפעמים נראה לי שעושים reverse engineering כזה, ומושאים טיעונים בזמן שהטיעון הפשוט הוא שפשוט באמת ליברמן לא מוכן, ומשרד האוצר לא מוכן. עכשיו, אני שוב רוצה להגיד משהו, כי כולם מחפשים בסוף איזו שורה תחתונה והיא לא קיימת. כולם רוצים שבסוף זה ייגמר, האנשים שתומכים בממשלה רוצים להגיד, הנה אתם רואים, היה לחץ, היה היסטריה, בסוף הכל נגמר בסדר, מתו אנשים אבל לא המונים, ולא היה אסון לאומי, או שהצד השני, אני הייתי אומר, רוצה לראות ש... אולי הוא רוצה לראות אסון לאומי, אבל רוצה לראות שהממשלה נפלה לחלוטין הפיים, והסתבר ש...
יש לי תחושה חפורה. שהוא רוצה לראות אסון לאומי, אוקיי, אחרת, אחרת נתניהו היה כבר קורא לאנשים להתחסן, הקול שלו חסר, ואני לא אומר, את זה בציניות.
תקשיב קצת לנדב, תקשיב איך עושים עיתונות, לא שופר, הוא מעביר ביקורת.
אני מקשיב לנדב, אני מעביר ביקורת על נתניהו כמה שאני רוצה ומתי שאני רוצה.
לא נתניהו, על הממשלה הוא מעביר ביקורת.
נכון, וגם אני מעביר ביקורת על הממשלה.
תלמד קצת.
נשמה, תגיד לי את מי ללמוד.
יש לי עוד הרבה מה ללמוד מבן, ואני מקווה שיש לי גם מה ללמוד ממך, על זה אנחנו נדבר בהזדמנות. אני רוצה לומר שהנטייה שלנו למצוא שורה תחתונה כזאת, היא לא קיימת. בינתיים צריך לנהל את היום-יום, לא בפאניקה ולא בהיסטריה, אלא לפתור בעיות פשוטות. אני אתן שאלה פשוטה. מי שחשב כבר חודש שנגיע ל-50,000 מומתים ביום וצדק, למה הוא רק אתמול מודיע שהוא יחלק 3 בדיקות אנטיגן?
הלו? נדב!
אתה שומע אותי?
כן, העלמת לנו.
עכשיו חזרת. למה רק אתמול הוא הודיע שהוא יחלק 3 בדיקות?
למה רק אתמול הוא הודיע על חלוקת בדיקות אנטיגן? מי שהחליט לספור את העמדות PCR שעומדות ריקות גם הבוקר...
אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, כי הוא מנהל עכשיו משבר לא צפוי ולא שאי אפשר, זה וריאנט חדש, ופתאום הוא ראה שכן מערך הבדיקות שלו, למרות שהוא עושה 230 אלף ביום, הכי הרבה בעולם פר קפיטה, פר ראש, קרס, אז הוא החליט להזיז את ה-PCR רק לבני 60 פלוס, ולוקח לו כמה ימים להתארגן על זה, אבל אני רוצה, רגע, אני רוצה לשאול אותך, להתייחס למה שאמרת על ליברמן, וכל כך התרגשתי לראות שינון הפך לסוציאליסט לעת זקנה. תשמע, ליברמן כשהוא מחלק, אם הוא יחלק את הכסף, הרי הוא לא מחלק את הכסף של הממשלה, אין דבר כזה, הכסף שלנו. הממשלה הקודמת, ואני לא בא אליה בטענות, מעניינת אותי דעתך שלך נדב, חילקה עשרות מיליארדים, חלק ניכר מהכסף לאנשים שלא צריכים אותו, היום את זה כולם יודעים. עכשיו, ברגע שהכל פתוח, הממשלה לא סוגרת כלום, ייקח זמן להבין מי באמת נפגע מהסיפור הזה של ההאטה, ואני בטוח, אגב, זה לא נכון מה שאמרתם שלא הוציאו. התיירות הנכנסת כבר קיבלה מאות מיליונים, היה מתווה כשהתברר שהם נפגעו.
די,
כל
נו
הפאניקה
באמת,
הזו
נו באמת.
קצת מיותרת.
פאניקה,
ונו באמת,
בסדר.
נו באמת.
פנו באמת. אתה יושב עם המשכורות שלך והפאניקה, ואנשים לא גומרים את החודש, ואין להם כסף לאכול.
ללכת.
פאניקה.
כל הזמן אישית עליי, על המשכורות שלי ועל הגבלסיות שלי. תפסיק.
אני לא יודע איפה נמצאת הפגיעה. והשאלה שלך, בן, אני מבין את מה שאתה אומר, נשמע לי בהחלט מצד אחד הגיוני. מצד שני, נשמע, ההופעה הזאת, לא של 8,000 איש בהיכל מנורה, אלא הופעה של 500 איש, שיהיו בה, סתם אני אומר, 80 נדבקים ויכולים להיות בה יותר, היא תעלה יותר למדינת ישראל מאשר להגיד שלא תהיה הופעה ושהאומן יקבל פיצוי. עכשיו, האם אפשר לוגיסטית לעשות את זה? זאת אומרת, האם אפשר לוודא שמי שצריך יקבל וכך הלאה? אני באמת לא יודע. נראה לי שכל העולם לא בהכרח טועה. ואני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה. אני לא מכיר מדינה בעולם שהיא לא בריטניה, ששיטת הניהול שלה של האירוע הזה... היא באמת לא הצלחה. אני אומר את זה בכל קנה מידה, של תמותה, של פגיעה כלכלית. איפה שאתה לא שמת...
מה קורה במיאמי? בפלורידה?
במיאמי.
אנשים אמרו לי, אלה שחזרו מהוועידה, שפשוט אין קורונה. מבחינתם אין קורונה.
כן, ואז הם חזרו חולים.
כן, לא, אני מדבר על ה...
גם פה הממשלה החליטה שאין קורונה.
אני מדבר על חזור חולים, כולם החלימו.
יש החלטת ממשלה של הקבינט שאין קורונה.
לא, אני רוצה להגיד אותם בכנס, פשוט חזרו חולים.
מה זה, אני שואל על פלורידה ברצינות, כאילו תמותה שם למשל, מעניין אותי.
טוב, די, אנחנו צריכים לסיים, מה פלורידה עכשיו?
אבל בגדול, אני רק אתן לך דוגמה אחת. גם בפלורידה, שהמושל שלה הוא כזה מין, הייתי אומר, בעדינות, ספקן קורונה, בעדינות, כן? ושאסור לעסקים לדרוש מסכה. גם בפלורידה אתה יכול ללכת לעשות בדיקת PCR בחינם במיאמי. תבדוק אותי.
אוקיי. אגב, בנט ניסה להרגיע אתמול בפוסט שלו, והוא כתב שיהיו בסך הכל פה בין 2-4 מיליון נדבקים. זה אמור היה להרגיע אותנו, אני מבין.
אני לא יודע, תשמע, אינון, בסוף, כל האירוע הזה בהחלט יכול להיגמר, בהתחשב בטיב החיסון של החברה הישראלית, בגילה, בכך שהיא צעירה, בבוסטר הרביעי ובתרופה של פייזר.
מה גם שעוד לא אמרת, האומיקרון הזה, הסיכוי להתאשפז קטן פי 8 או פי 5, שזה אירוע.
פי 7 או פי 8, נכון.
אתה אמרת, נדמה לי שזה מספר טוב.
מספר מעולה, 0.3 במקום 2.1.
מה זה משנה, אבל כל האירוע הוא פה בבלגן, איך שאתה לא מסתכל על זה.
אבל בתוך הדבר הזה, זה יכול להיגמר באמת מצוין, באופן יחסי לטיפיות שהיו, נגיד, לפני חודשיים. ואחרי שאמרנו את זה, גם את הבלגן המועט הזה, זה כל הטיעון שלי מההתחלה ועד הסוף, צריך לנהל היטב. צריך לנהל אותו היטב, וצריך לקבל החלטות שהן החלטות שקולות, וצריך להקשיב לציבור בהקשרים האלה. ואם זה 3-4 ימים בין, וזה יסתדר, אז עוד 3-4 ימים אני אכתוב, הממשלה לקחת
לא, את לא, הזמן. לא, אין לי טענה אליך, אני אך בסך גם בשביל השיחה, וזה 3-4 שבועות וזה יסתדר.
3-4 שבועות, אז לא, אז כן. אני מצטער, זה לא מספיק טוב.
בסדר, נחיה ונראה.
כל 3-4 שבועות זה ייגמר גם, אתה מבין?
הייתי מדבר איתך על התיאוריות שעכשיו בסדר, הכל הולך להיגמר, אבל זה יהיה לנו זמן כנראה.
טוב, נדב ואייל, תודה שדיברת איתנו.
תודה נדב.
פרסומו. כן, אני רק מזכיר לך שברק כהן קיבל תוכנית בתאגיד, כן? וסדי בן שטרית, יאיר גולן, הציע לתת לו להדליק מסוע. זה בתיקונים.
זה מה שהתכוונתי בדיוק בהתחלה, כשעוד לא ידעו מי ומה, אז יאיר גולן הציע, ויאיר גולן עשה כבר הרבה שטויות.
ברק כהן היום יש לו פינה בתאגיד.
יש לו פינה פעם ב... אז מה זה מוכיח? מה, גיא זוהר בתאגיד, הוא לוקח אחד מפה ואחד משם. מה זה מוכיח? אתה מנסה להוכיח שזה הביביזם?
לברק כהן? כן, לברק כהן. זה השמאל.
גיא זוהר, השמאל, כמה פעמים הוא תקע את הימית, את השמאל שם בתוכנית שלו, די, זה באמת
לא, שאני אגיד שברק כהן הוא השמאל, אתה מבין? זה אותו דבר.
בסדר גמור, ברק כהן הוא השמאל. 32 אלף מועמתים אתמול, 10% מהמועמתים הם מחלימים.
כמה מועמתים?
32 אלף, אנחנו בדרך כלל 50 שהובטחו, אל תדאג.
וואו, וזה עוד שלא כולם עושים בדיקות.
זה עוד אני לא יודע במה, 21 מתוך ה-32 מאומתים ב-PCR, אני לא יודע מה זה אומר, אז מה השאר? אבל 16% מאומתים ילדים, 14% בני נוער, זה הכל נתונים ממעריב, מליאב בתיתו הכתב בריאות, וצריך להספיק לו, אולי נגיד את זה, אולי נדבר על השחרור של יצחק אספה המוקדם היום, זה שדרס את הבן של אבי נשר בתחילת השעה הבאה.
שחררו אותו שחרור מוקדם?
משחררים אותו עכשיו שחרור מוקדם.
למה?
השופטת החצופה, אתה יודע, ועדת השחרורים,
אתה פוגע פה בשומר הצף.
צריך לבקר כשצריך לבקר, ואני עושה את זה כל חיי.
מה זה כשצריך? כל אחד מבקר, הוא חושב כשהוא צריך לבקר.
כן, אני לא חושב שצריך, אבל שתופרים תיקים, צריך לעלות עם כלשונים על בית המשפט העליון, אבל אתה לא נותן לי להגיד מילה.
אין לך זמן, נשארו לך 20 שניות.
הבנתי, טוב.
אז תגיד את זה בשעה הבאה. כי יש עוד שעה. הקונספט הוא מ9-11. זה עכשיו אצל קובליק נתן לנו עוד שעה, כי אנחנו רבים מצוין, וזה יוצר לו טראפיק, הרמות של טראפיק, והוא יושב על הטראפיק הזה ומבסוט כמו הנסיכה על ההדשה, אתה מבין? זה הקטע, זה הקונספט כאילו. ולכן אנחנו ניפגש פה גם בשעה הבאה אחרי החדשות של השעה 10. גבירותיי ורבותיי, נא לא להתעקע בעץ. 1-2
אתם מאזינים לינון מגל ובן כספית. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית. 103
FM 1-2 כן, בוקר טוב לכם, אנחנו בשעה השנייה של ינון ויובב, התוכנית לגיל השלישי, ואנחנו בפינת המאזינים ומאזינות הסובלים מבעיות בריאות, נעלה על הקו ביד אנשים שנוכל לתת להם עצות, איך חוסכים כסף נכון, איך מטפלים בגרדת נפוצה. כן, בן, אתה המומחה שלנו היום באולפן, מה...
אני מומחה לשלווקת חוגרת, לא לגרדת. אתה יודע מה זה גזזת?
גזזת? גזזת. גזזת, נו, מה זה גזזת?
זה גם סוג של מחלה כזו שגורמת לפריחה ולגירודים ולשירת שיער, ומתברר, עשיתי על זה פעם סרט, שהיה פה משבר גזזת ענק. עם הרבה מאוד אנשים שהקרינו עליהם כל מיני הקרנות כדי לרפא אותם וגרמו להם נזקים. המדינה עד היום, זה היה ב-50s או ב-60s, עד היום משלמת הרבה מאוד פיצויים לאנשים האלה.
באמת?
אירוע משוגע, תעשה פעם זה, בסדרת הקונספירציות, עשיתי פעם סרט על זה, וכך למדתי מה זה גזזת. זהו, תשמע רגע, בואו נראה שנתחיל, נמשיך מה שהתחלנו. אז יצחק אסף הכדורגלן שפגע בארי נשר, הילד, השאיר אותו מדמם ופצוע ועל הכביש וברח, והילד מת, הבן של אבי נשר. היום ועדת השחרורים החליטה לשחרר אותו. ביקש אבי נשר להופיע בפניה לפני ההחלטה. לגיטימי?
כן.
אב שקול?
כן.
תקשיבו, אל תקשיבו, תתחשבו, אל... השופטת לא, שמה לא לפניי כרגע, דחתה את זה, וקיבלו את... אני שואל את עצמי, כמה אטומים אתם יכולים להיות אנשים? כמה? אני מקווה שאתה מצטרף, אבל אתה בוואטסאפ, אז מה אני אעשה?
לא, בסדר, אני חושב שצריך לשמוע אותו, כן, בהחלט.
לפחות לשמוע.
בהחלט.
עכשיו ככה, הרגע הצייצתי על לייק שסימן עכשיו יאיר נתניהו, אפרופו פני הביביזם והוויכוח מהפעם הקודמת. יש אחד, אבי סבן, הוא ביביסט מוכר, כותב, 39 מעלות חום, בקושי מצליח לנשום, כאבי ראש וכולי מזיע, ואני מפחד ללכת למיון, שמה יש הוראה להרוג חולים. אין אמון ברופאים ובמערכת הבריאות. בנט נשבע לך שאתה תשלם על זה. יאיר נתניהו סימן לייק. לא, זה לא קשור, רמי בן יהודה ויאיר נתניהו, אין שום קשר.
אוקיי. אני פשוט הבנתי, אצלך ביביזם, זה פשוט במקום להגיד שחצ'חים, אתה אומר ביביזם. כאילו לא מכובד, לא מקובל היום להגיד שחצ'חים, או בבונים, כן? או משהו כזה. אז אתה אומר ביביסטים, זהו, כאילו להגיד ביביסטים. ואני אומר לך שאני ביביסט גאה. דווקא בגלל שככה אתם מדברים, ודווקא בגלל שככה אתם מכלילים, ודווקא בגלל האי-לגיטימציה שאתם עושים למחנה הזה כל פעם, אני חלק מהמחנה הזה. אני חלק מהמחנה האמוני, אני הולך לבית כנסת, אני עם האנשים האלה, עם החרדים, עם הדתיים הלאומיים, לא אלה שהלכו עם בנט, המיעוט שהלך עם בנט, כן, שהולך עם הישראל הראשונה. אני עם המזרחים, אני עם הפריפריה, אני עם המסורתיים, זה המחנה שלי. כמו שאמר הדוקטור הזה שדיבר אצל פרופסור אגסי שם בבית, גל, איך קראו לו, איך? ברנט.
על מה אתה מדבר? מי זה אגסי?
דוקטור. היה אחד ששבר את הרשת, לא משנה. יש פרופסור אגסי, מאוד מפורסם, אבל לא משנה. אתה ישראל הראשונה על הנייר, אבל לא חשוב, הכל בסדר. לימד אותי אגב כשלמדתי באוניברסיטה. לא חשוב. בקיצור, אני זה המחנה שלי, ואתם יכולים לקרוא לנו מה שאתם רוצים. ואגב, שלחו לי אנשים הודעות משסניקים, אמרו לי, אנחנו רוצים את ביבי. הצבענו שס, כי ידענו ששס הולכת עם ביבי. כל הגוש הזה הוא הולך עם ביבי, ודווקא חלק גדול מהעניין הזה זה הצבעה מחל מה שאתם עושים לו כל השנים, כי אתם מבינים שזה אחד, הוא מייצג את המחנה הזה. אז במקום צ'חצ'חים, במקום בבונים, במקום הספסוף, במקום עדר בהמות, במקום כל השמות שאתם קוראים לנו משנשקי קמאות ומזוזות וכל הדבר הזה, אז אתם היום, כל היום אתם, זה פני הביביזם. כן, אני ביביסט וזה המחנה שלי, ואנחנו לא נוריד את הראש. ואתם, אתה יודע למה אתם בלחץ ולא עוזבים אותו? כי אתם יודעים שהוא יחזור. אתם פשוט יודעים שהוא יחזור, כי עכשיו רואים במשפט מה קורה עם, עם השקר שעשיתם, שאמרתם שיהיה פה שוחד ואין פה שוחד, זה ברור שאין פה שוחד ולא יהיה פה שוחד, ואתם פשוט עשיתם הפיכה בעזרת הזרוע השלטונית שלכם. יש לכם זרוע תקשורתית וזרוע שלטונית וזרוע אקדמית ועוד כל מיני זרועות שלטון, והפלתם ראש ממשלה בכחש. ואתם היום תגיד, כן, אני אקבל כל החלטה של בית משפט. זה לא יעזור. אתם הפלתם אותו. אתם פשוט עשיתם פה הפיכה שלטונית. ואנחנו לא נוריד את הראש, ואנחנו מאמינים במחנה הזה, ומאמינים בלאומיות. בסוף, הביטוי של השמאלנות שלכם, אנחנו רואים איך זה בא בקצה שלכם, של הפרוגרס. כן, של כאילו, של כל מיני אנשים שכותבים בעיתון הארץ נגד יורם תיאר לב, על זה שהוא אוהב את אדמת ארץ ישראל. אז תודה רבה ושלום.
זה היה צרור השקרים הכי ארוך ומשובח שלך עד היום. והכל שקר וכזב מההתחלה ועד הסוף. נתחיל בזה שאני קורא להם צ'חצ'חים. תפסיק את ההבלים האלה, תפסיק להכניס לאנשים מילים לפה. אתה, היחיד שאני מכיר שהשתמש במילה בבונים בשנתיים האחרונות זה אתה, על מצביעי יש עתיד. אני באתי מתוך הקהל הזה, אבא שלי היה ביביסט עד יום מותו. כידוע כבר לכולם, כי חפרתי, אני מהליכוד, הייתי בליכוד כל שנות ה-20 שלי וה-10, ואפילו עבדתי בסניף חולון. אני לא קורא לאף אחד כלום, אני רק מראה איך זה נראה. אני יצחק שמיר, שכבר קרא לביבי לפני 20 שנה מלאך חבלה. אני כל אלה שעזבו, עשרות, מאיציק מרדכי ומשה כחלון ומי שאתה רוצה את הליכוד בגלל התופעה הזו. וכל מה שאתה מנסה לעשות זה הנדסת תודעה. אין לנו שום זרועות. היחידים שיש להם כלי תקשורת בלעדיים, לפני שעה דיברנו עם ידיעות אחרונות, עיתון שאתה הופך אותו כבר שנים לראש הקנוניה בעד נגד נתניהו, ששוחט את בנט וכל האחרים אותו דבר, והטלוויזיה כל הזמן, וארץ נהדרת הורגת אותו, וזה הכל קשקושים ושקרים, כל מה שאתה אומר.
בן, אתה לא רגע,
שנייה, עבר, אני עובר הלאה, אני שתקתי כשדיברת. הפלתם אותו. בפעם האחרונה שדיברנו, הוא הפסיד בגלל שהניקיונות של פסח. אני מזכיר לאדוני, אף אחד לא הפיל אף אחד. מדינת ישראל הגישה פה כתבי אישום. היועץ המשפטי לממשלה היה הרבה יותר סנגוריאלי מקודמו, סגר יותר תיקים משפתח, לא חקר את פרשת הצוללות, לא חקר 1001 חומרים שהגיעו אליו, המטלות מהמטלות שונות, לקח את הזמן שלו, בסוף הגיש בהמלצת 22 פרקליטים, אחרי עבודה של מאות שוטרים, שבראשם עמד מפכ"ל שהוא מינה, והספין הזה שאם לא יהיה שוחד, הפלתם ראש ממשלה, לא יצליח. אנחנו נחכה בסבלנות לפסק הדין. אם הוא יזוכה, הזעם שלכם יהיה מוצדק, כמו ששלי היה בזמנו. אם הוא יורשע, אז זה תלוי באיזו הרשעה. איך הוא יורשע? יטילו עליו קלון, לא יטילו עליו קלון, יהיה עונש מאסר, לא יהיה עונש מאסר. הניסיון לזכות את הבן אדם הזה בטרם עת, הוא ניסיון שלא יצלח, כמו הניסיון להשמיד את המערכת, ללכת לבית המשפט, תחת הסמל ישראל, עם כל החקים והשרים, הקופים עם, הזה, עם, עם המסכות על הפה, הקופים שלא רואים, לא שומעים ולא מדברים, ולהגיד שהמדינה קשרה נגדי קשר, היועץ המשפטי מנסה לתפור לי תיקים, המשטרה אחר כך גם תגיד שהוא לא מסית. זהו, זה רק חלק קטן מהשקרים.
אני אענה לך אחרי הפרסומת, זהבה, זה פרסומת אחת.
לא, כן. אבל אי אפשר ככה.
הנה.
טוב.
מימון ישיר, המציעה עד 200 אלף שקלים ועזרה במציאת רכב. חייגו עכשיו, כוכבית 4x5.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
פתח לי את המיקרופון, תודה. תשמע, אני רק רוצה אחת ולתמיד לעשות סדר. בן, אתה לא ליכודניק. אתה לא ליכודניק, ציפי לבני לא ליכודניקית, דן מרידור לא ליכודניק, כל החבורה, אהוד אולמרט לא ליכודניק. זה שפעם היית בשנות ה-80, 90, לא יודע איפה בליכוד, לא אומר שאתה ליכודניק. הרבה אנשים היו פעם בליכוד, כן? והליכוד היום לא מתאים להם. ואמרתי לך, לי הליכוד מתאים, לך הוא לא מתאים. אז בוא רק תוריד מהפרק. נכון, אתה כל הזמן מתעדר, זה כמו שציפי לבני תבוא ותגיד, הייתי בליכוד. אוקיי, היית בליכוד. היא הייתה יותר ממך בליכוד. היא הייתה שרה מטעם הליכוד, והיא לא תגיד היום אני ליכודניקית. היא לא ליכודניקית. גם אתה לא ליכודניק, אוקיי? בוא רק נשים את הדברים על השולחן. זה דבר אחד. דבר שני, אתם הפלתם ראש ממשלה, כי אתם במשך 4 מערכות בחירות פמפמתם והסתתם נגד ראש ממשלה, ואמרתם שאי אפשר שיהיה ראש ממשלה שחשוד בשוחד. וזה השפיע על חברי הכנסת ועל השרים ועל ראשי המפלגות להגיד, להחרים את נתניהו. הוא האיש היחיד שמחרימים אותו, שיש מפלגות שאומרים שהוא לא ראוי בגלל הכתב אישום הזה. זו הייתה הצטלה שהם אמרו, בגלל הכתב אישום על שוחד. ולכן, כשזה ייגמר, עכשיו אתה אומר, נכון, אי אפשר לדעת איך זה ייגמר. אני מאמר שזה ייגמר בלי שוחד. ככה נראה לי. אני רואה מה קורה באולפן, עוד שבועיים, בתחילת ינואר, הוקדמה העדות של פילבר. נראה, אמרתם, נחכה לזה. בוא נחכה לפילבר. אחרי פילבר, בעזרת השם, נהיה קצת יותר חכמים. בינתיים יש משבר קואליציוני, כי חזרו לנטוע נטיות בנגב, ורם יצאו מהמליאה, מאיימים במשבר. נפלא, יפה מאוד.
אז חזרו לנטוע נטיות. כן. תשמע, אני לא כל כך מצליח להבין, לא את בחשיבה שלך ולא מה אתה רוצה. אני אמרתי שאני ליכודניק?
כן, כן, אמרת אני ליכודניק.
לא, אני לא אמרתי דבר כזה. אני, כשאתה מנסה להפוך אותי לאיזה פריבילג, צפון בוני, שמאלן, וכל הזמן מחזור לשמאל, אני משווה אותי לרוגל אלפר, אני, שהפצתי את המכתב של חנן יובל נגד רוגל אלפר, אתה שוב משקר, שוב מעוות, שוב מסלף, אני לא ליכודניק, וכל אלה שעזבו, זה רשימה של מאות. אני לא מדבר רק על הבכירים, לא על האלפים, על המאות אלפים שלא הצביעו ליכוד בפעמים האחרונות, 300,000 לפי הסוקרים. אני בסך הכל מנסה להסביר לך שאין כאן סיפור של פריבילג מצפון תל אביב שמאלן שיוצא נגד הצ'חצ'חים. הפריבילג מצפון תל אביב זה אתה. מי שגר בכיכר המדינה,
אבל למה אתה הופך אותי לעניין? לפני רגע אמרת לי, תעזוב אותי, וכאילו למה אתה כל הזמן עושה ממני העניין? איך הגעת לזה שעכשיו אני העניין?
אין שום סיכוי שתיתן לאינטרוול, כמו שנותן לאינטרוול שלך ללכת עד הסוף, שתיתן לשני, נכון? אין סיכוי. מה שאני לא אעשה, אני אעמוד על הראש, אני אתרום כליה, אני אביא את המאג שאתה כל כך אוהב, אין סיכוי שהסיפור הזה, סליחה, שאתה מדבר בשקט עד הסוף, שאת לא, אני קצרות, שאתה מדבר בשקט עד הסוף ואני תמיד צריך להיות נקטע, זה פשוט לא יקרה. למה? אני לא יודע למה.
אתה גם קוטע אותי.
לא, אתה עכשיו,
אני עכשיו כל פעם שתקטע אותי אני אגיד לך,
אתה אומר לי, וזה קורה לעתים מאוד מאוד אדירות בשוליים של כל השיחת פתיחה, ולכן אני לא ניסיתי להגיד שאני ליכוד. אני כן מנסה להגיד שהליכוד הפכה, צריך להגיד, לקאט. וכל מי שעיניו בראשו יודע את זה. עכשיו לגבי השטות השנייה, הסתתם נגדו ואז שכנעתם את ראשי המפלגות להחרים אותו. נשמה שלי, ראשי המפלגות עוד בחיים, תרים אליהם טלפון, אתה לא צריך, אתה יכול רק לכתוב ולראות מה הם אומרים. נפתלי בנט עד רגע זה לא אמר כלום, ולהפך, הוא כתב פוסט שמערכת שלטון החוק רודפת את נתניהו, וכתבי האישום לא הזיזו אותו סנטימטר. לצערי הרב, גדעון סער כנל. גדעון סער הסביר בדיוק כשהוא ראה מה האיש מתחיל לעשות, שמתי לטעמו התחיל להיות סכנה לליכוד. ליברמן עם כתבי אישום? אתה יודע בדיוק למה ליברמן עזב אותו. להתחיל, לנסות עכשיו לייצר יש מאין, את זה שכתבי האישום הפילו אותו, הפיכה, שקר, כזב, הבל, הבלים, ספין שיצליח עוד פחות מהספין שהוא לא מסית ושהוא לא מדיח, ושאיך אמר יאיר נתניהו הבוקר, מנותקים נמאסתם, שליברמן אמר שלא יהיו מתנות חינם.
טוב. אוקיי, בסדר. אני יכול להיכנס איתך עכשיו, שאתה עבד של המיליה הזה, שאתה תמיד, כל מה שבבונטון נכון, אתה תמיד נגיד, אתה משרת אותם, אמרתי לך את זה כבר פעם, פשוט משרת את המיליה הזה של ישראל הראשונה, בין אם במודעות, בין אם שלא במודעות, אתה עובד בשבילם, אבל בסדר, תעשה מה שאתה רוצה, מה, אחרי זה אתה אומר, אני לא מהם, אבל מה לעשות, כל ביטוי של איזה שמאלן אתה מגן עליו, כל איזה ביטוי של ישראל הראשונה אתה מגן עליהם, מה שבשוליים שנכון לתקוף, אתה תוקף, בסדר, אבל הקונבנציה של השמאל, בסדר.
אז זה כל מי שעוקב אחר יודע שעשרות ומאות פעמים יצאתי נגד המיליה שלי, יצאתי נגד גנץ ערב בחירות, חשפתי את יוסי גינוסר מנהלת הכספים של ערפאת, חשפתי את אורן שחור מדווח לשימון פרס, אני עושה מיליון ואחד דברים כל הזמן, גם את הממשלה הזאת כבר הספקתי לבקר, אם כי לא הרבה, וכשאתה חושב שאם תגיד שליברמן, סער ובנט שמאלנים, אנשים יאמינו, לא, אנשים לא יאמינו, הם יגידו הוא שוב משקר, זה הכל, הנה, הייתה תשובה קצת.
בסדר, תודה רבה. נצא להפסקת פרסומות,
מה עוד פעם? אבל הרגע היינו פרסומת זהב.
לא, הפרסומת הייתה פרסומת אחת, עכשיו יש מקבץ פרסומות.
אז תבטיח מה יש אחרי.
רון לבנטל, יש דיון מאוד מעניין היום,
עורך
הדין רון לבנטל, על הדיון בין נתניהו תובע את אולמרט, שהוא קרא להם משפחה של חולי נפש, יש שם דיון מאוד מעניין, מתנהל עכשיו ממש, עכשיו בבית המשפט.
אני אתן טריגר קטן, עורך הדין יוסי כהן של משפחת נתניהו, אמר במדינות אחרות, אולמרט היה עצור, והשופט ענה לו, טוב שאנחנו לא במדינות האלה, מר כהן.
כן, אבל גם השופט שאל את אולמרט על מה אדוני מסתמך, ולא הייתה לו תשובה, ואז הוא אמר...
מה, שירשיע אותו, זה לא הרשעה באזרחי, שימצא אותו חייב, מה הבעיה?
בעזרת השם, שישלם כסף.
שישלם?
נכון.
הוא לפחות מסוגל לשלם. הצד השני זה לא, פרקטיקה לא קיימת.
זה אנחנו יודעים שיש לו הרבה כסף. זה אנחנו יודעים.
למי, לאולמרט?
לאולמרט.
אני לא בטוח שיש לו הרבה כסף.
יש לו הרבה, אנחנו רק, אתה יודע, שמענו על חלק איך הגיע אליו, כן?
לא, ולכן הוא הלך לבית המשפט,
לבית הכלא. בסדר, מהדברים שהתפרסמו הוא הלך. מהדברים שהתפרסמו.
הוא הורשע אחר כך, הוא הלך לבית הסוהר. הוא לא התייצב בבית המשפט עם הח"כים והשרים, ואמר שכל המדינה הזאת צריכה להישרף.
אדוני, הוא תקף את בית הפרקליטות ובית המשפט לא פחות, כן?
מעמדתו כ...
לא. בדיוק כן. גם כראש ממשלה.
אדוני, תזכור, נכון, קודם כל מותר
ובוא נגיד שלגבי המצב הנפשי, ולגבי המצב הנפשי, במקום אולמרט לא הייתי מדבר.
אתה מתגעגע לתביעה? סבבה, תגיד, אולמרט נורמלי?
לא, אני פשוט אומר, כאילו, טול קורה מבין עיניך, אני רואה את ההתנהלות שלו.
לא, אני מנסה להמשך אותה.
הוא קורא לנתניהו מגוחך וכל מיני דברים כאלה. בוא, בן אדם שהפיץ תמונה של עצמו, אוכל מרק במעצר, בוא, כאילו, והולך אחרי זה באולפנים
אתה יודע שהוא הפיץ תמונה של עצמו?
אולי הפיץ, בוא נגיד, היא הופצה. הוא ראה שמישהו מצלם אותו, כן?
כמי שדיבר אז עם, כשראיתי את התמונה ונחרדתי, כמו כל עם ישראל, ודיברתי אחר כך עם אנשים קרובים אליו מאוד, הם היו בשוק מוחלט, לא נראה לי שזה הוא הפיץ את התמונה.
אוקיי, אז לא הוא הפיץ.
אבל אתה רוצה לתנף, תתנף. הוא כבר היה, אתה יודע מה ההבדל?
אבל אותו אתם מביאים לאולפנים, אותו אתם מביאים, כן, לשאול אותו על שחיתות. על שחיתות, אתה מבין? אותו אתם מביאים לשאול על שחיתות.
איזה קטע זה? הקטע שאתה משתמש במודעות עצמית, מושג שלימדתי אותך לפני זמן. נשמה שלי, יקר, אהוב. אתה מביא אותו לאולפנים.
אני בחיים לא שאלתי, א', אני כבר לא מביא אותו לאולפנים.
נכון, כי רבתם.
ב', אני בחיים לא שאלתי אותו על שחיתות. שאלתי אותו על מדיניות, על תפקוד של ראש ממשלה. אתם מביאים אותו לדבר, שואלים אותו על שחיתות.
מתי אני הבאתי אותו?
אתה לא דיברת איתו על שחיתות?
לא, אני לא זוכר שדיברתי אותו על שחיתות.
טוב, תזכר,
אתה יודע, יש לו גילוי נאות, כולם יודעים שהוא היה בבית סוהר, ובדרך כלל
אז יש לו גילוי נאות, אז למה חיים רמון, אז למה לחיים רמון אמרת שהוא לא רשאי לדבר על משפט אם יש לו גם גילוי נאות?
אני לא אמרתי לו שהוא לא רשאי, אתה כל הזמן, אתה שברת את השיא העולמי של השקרים שלך לתוכנית אחת.
אמרת אתה פסול או לא אמרת אתה פסול?
אמרתי לחיים רמון שהוא בפוזיציה.
אמרת אתה פסול.
אמרתי לחיים רמון שהוא בפוזיציה.
אז למה חיים רמון פסול ואולמרט לא פסול?
חיים רמון, קודם כל ראיינתי אותו מיליון פעמים, ואתה יודע את זה טוב, יותר אפילו ממך, ואף אחד לא פסול.
כן, אבל כל דבר אתה אומר, אני פרסמתי על זה, אני ראיינתי את חיים רמון, אבל פוצצת עם חיים רמון, ועכשיו אתה לא מראיין אותו יותר.
נכון, כי אלה העובדות.
כי מה העובדות? למה הוא פסול?
שראיינתי אלף פעמים את חיים רמון, אלף פעמים, והוא לא פסול, ואולמרט לא פסול, אבל שניהם מדברים מפוזיציה. מה כל כך קשה להבין פה?
כי לחיים רמון, אתה אמרת שהוא לא יכול לדבר על זה, בגלל
שהוא... אני ראיינתי את חיים רמון הרבה יותר פעמים מאשר את אהוד אולמרט.
אבל ברעיון האחרון שראיינת אותו, אמרת לו שהוא פסול.
כי אמרתי לו שחיים, בוא לא נשכח, שאתה חושב שתפרו לך תיק, אני אפילו הגנתי עליך, ומאז שיצאת מהכלא, אתה בוונדטה על המערכת.
אבל מה ההבדל? מה
לא בסדר בזה? אין שום הבדל.
למה חיים רמון פסול ואהוד אולמרט מדבר על שחיתות?
חיים רמון בפעם ה-200,000, לא פסול, אבל צריך היה לעשות לו...
אבל זה מה שאתה אמרת.
עשיתי לו גילוי נאות, תפסיק להכניס לי מילים לפה.
לא הכנסתי לך שום מילים לפה.
והתפתח ריב, אם אתה חושב שאני מחרים את חיים רמון, תבדוק כמה פעמים הוא הופיע אצלי וכמה אצלך.
זה לא רלוונטי, אתה כל הזמן אומר על העבר. הבאת את איציק מורדכי, זה שפרסמת, וגם נכנסת בליברמן, אמרת, בשנות ה-90. מה זה רלוונטי כל הזמן? ועלה הוא כתב את הספר, ועלה הוא נכנסת בו, וזה... אנחנו מדברים על עכשיו. עכשיו אמרת לחיים רמון, אתה פסול מלדבר בגלל שהיה לך קטע עם הפרקליטות, ואהוד אולמרט אתה לא קורא לו עבריין המושחת, ואתה לא קורא לו עבריין המורשע, ואתה נותן לו לגיטימציה לדבר על שחיתות. למה?
לפני שאני אקרא לו עבריין מורשע ומושחת, אני אקרא לך שקרן נקלה ומתואב.
טוב, אלף פעמים, תמובה, הבנתי,
אלף
בסדר.
פעמים
טוב.
אמרתי וכתבתי
שאולמרט
עבריין, זה פשוט תשובה, אתה רק
בסדר,
לא מקשיב.
טוב.
אולמרט עבריין מורשע.
כן, הכל ברור.
אני לא מציג אותו, וגם כשאני מתייחס אליו בטור לעתים מאוד נדירות,
מודעות,
אני אומר
מודעות,
את זה.
מודעות, מודעות, זה מה שאני רוצה. לעבוד
זה.
על הנושא של המודעות.
אני שמח שאתה רוצה, אני לא עושה מה שאתה רוצה. לגבי רמון, הדבר הפשוט הוא, אני חושב, שהוא מדבר מפוזיציה, זה מה שאמרתי.
ואולמרט לא מדבר מפוזיציה.
ברור שהוא מדבר מפוזיציה, אבל אני לא שואל אותו על שחיתות.
טוב, בסדר.
מה הבעיה? אני לא שואל אותו על שחיתות, מה לא מובן בזה?
אני חושב שהנקודה הובהרה.
גמרת לעשות הנדסת תודעה, גמרת לשקר ולהליל עליי עלילות שווא, גמרת? תמשיך, אתה יכול לעבור הלאה. ואני ממשיך לכתוב נגד המיליה שלי, כולל עכשיו בגץ עם אביב כוכבי, יש מאמר הפוך היום של דרוקר בארץ, מאוד מעניין, בא לי לדווח, כולל בני גנץ לפני הבחירות, כולל מיליון ואחד דברים, נגד המיליה שלי, 200,000 פעם, הרבה יותר ממך.
בסדר. נזכיר רק שגנץ זה היה כשהוא איים על יאיר, על יאיר לפיד, כן? ולפני שזה היה מול ביבי.
אבל לא, בסדר. גנץ איים, לא, 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 לא. גנץ איים על ביבי. ביבי, אגב, לזכותו יאמר, הראשון שזיהה את גנץ, כתבתי את זה בספר, כשהוא השתחרר כבר סימן אותו והתחיל לעבוד עליו.
בסדר. טוב, פרסומות.
שלום לכם.
מומחה בתביעות דיבה.
כולנו נהיים מומחים לאט לאט.
כן?
כולל שניכם.
ברור. בן במיוחד מומחה בנושא.
לא, אני דווקא לא במיוחד מומחה בנושא.
למה? אתמול התפרסם שהיה לך איזה משהו עם אוסנת מרק?
אתמול התפרסם, נו באמת. לא התפרסם. אוסנת מרק, קיניתי אותה בשידור הזה או בחמש בערב?
בזה.
זבל עופות. זבל עופות זה היה כן. הגישה נגדי תביעת דיבה. מזמן.
ראיתי איזה כותרת שאתה מתקפל משהו?
הכותרת היא מכיוון שהיא בערוץ שלך, היא כמובן לא נכונה. אני התנצלתי הרי מיד בשידור, והדגשנו את זה בכתב ההגנה. אז בערוץ שלך כתבו מתקפל. לא מתקפל מכלום, אני התנצלתי בשידור, בלי שביקשו ממני.
התנצלת, התקפלת, נו. התקפל, מתנצל, אתה יודע, זה כאילו, זה חופף כזה, זה דומה.
לא, מתקפל.
זה צל וזה קל.
תשים לב, גם בדיון על דיבה אתה מצליח להפוך אותי לנושא.
טוב,
אתה שמת לב לזה עכשיו?
מר לבנטל.
כן, אני פה איתכם.
מה נשמע?
איש מטורף ולא עם משפט.
כן, מה אתה אומר?
אני מרגיש במסע במנהרת הזמן קצת. משום שבשנת 2014-15 עמדתי בפני אותו שופט, שופט עמית יריב. בית משפט שלום תל אביב. זה לא היה אולמרט ולא היה נתניהו, זה היה איש פעיל ציבור בשערי תקווה, יותר קטן, יוסי אחונוב זכרו לברכה, שנאמר עליו שהוא גם כן חולה נפש ודברים כאלה, ותבענו דיבה. תבענו דיבה אצל השופט הזה ספציפית, על המילים הסוג הזה. חולה נפש, או לקחת כדורים בזמן, כל הדברים האלה. ומה השופט?
מה?
אבל זה כמה השופט אמר שהוא לא אוהב את הסגנון, לא אוהב את הדברים, לא אוהב שאמרו שהלקוח שלי זקוק לכדורים, שכח לקחתם בבוקר, אבל מדובר, אני מקריא לכם מסעיף 10, בהפרזה סגנונית שנודע להמחיש סוגיה תוך שימוש בדימוי עממי המשמש בלשון הדיבור לתיאור התנהגות שאינה סבירה או הגיונית, ולא בהכרח לתיאור מצב עובדתי. וגם אם זה לא סתיר, הקורא הסביר לא מקבל את האמור כפשוטו. בכך יש ליטול את עוקצו של הפרסום ולהקהות את פגיעתו. התביעה נדחתה. זאת אומרת שהשופט הזה, כפי שהוא גם מהדיווחים שאני קורא, כל הזמן מושך את לפחות את הצד של אולמרט להודות, הוא רוצה שניקח את זה מאזור העובדה, כן שפויים, לא שפויים, לאזור המטאפורה, בדעה. ואז הוא, בדעתו כבר נקראתי לכם מפסק הדין הזה, מי שמתעניין, אחונוב נגד צ'ניחובסקי, 317-16-09-14. הנה, אבל, זאת אומרת, כל העניין הזה פה, בתיק הזה, זה היה הימור בכתב הגנה, אם ללכת על לטעון שזאת אמת, מוכחת, מה שאמר פעם ויינרוט באיזושהי שיחה וכו', לגבי גברת נתניהו, או לטעול זאת דעה, מטאפורה, כללת רחוב. ואם לא כזו, אז בעצם, לפחות במקרה ההוא, השופט טען שזה לא משהו שהוא יפסוק על הפיצויים.
ממה שאני מתרשם אבל במשפט פה, הוא כן מנסה להבין, השופט אומר להם, הוא אומר להם, אם לא אתן לכם את התיקים הרפואיים, או להביא עדים מומחים, כי הם מבקשים את התיקים הרפואיים לחשוף, איך אתם מתכוונים להוכיח אמת דיברתי?
נכון, הוא מנווט אותם להגיד, תניחו להגנה של האמת, תניחו לה, זאת הגנה בסעיף 14 לחוק, תיגשו להגנה של סעיף 15, תגידו שזאת דעה, זאת מטאפורה, זאת הפרסה סגנונית, זה סלנג, כי בעיקרון, כשמישהו אומר על מישהו, איזה משוגע אתה, חולה נפש וכו', ככה בשפת רחוב, אז זה לא נתפס, בדרך כלל בכלל לא פוסקים על זה כלום, ואם כן, אז נורא מעט, אלה זוטות. או זאתי דברים, מה שנקרא, כי זה... ולשם בעצם אני חושב שהשופט מכוון, אבל אני חושב ש...
מה זאת אומרת, אז מותר להגיד כל דבר בעצם, ואתה אומר, בעצם התכוונתי למטאפורה?
תראה, כללות רחוב פשוטות, נחותות, נמוכות, בסגנון הזה של איזה משוגעת, או אידיוט שכם, כל מיני כאלה, נתפסות כזאתי דברים. זה כמו שגניבה של עת... היא גניבה, אבל לא תיגש, לא תגיד, לא יוגש עליה כתב אישום וכו'. זה כאילו משהו נמוך, נחות.
תלוי איזה עת, אם זה עת של אולמרט, זה יכול להיות יקר.
בהקים של אולמרט אני לא מתווכח, אבל לא מתערב. אבל אני חושב ש לשם הוא מכוון, וכן, תשמעו, בסך הכל, אם כל כך רגישים בני משפחת נתניהו, יאיר נתניהו, בדי פעם יש לו מילים קצת יותר קשות.
לא, והוא נתבע להם, והוא נתבע להם, ומשלם גם.
הוא גם תובע להם, נכון, אבל בעצם הגשת התביעה הזאת, בעיניי, משפחת נתניהו מכשירה את התביעות הבאות נגדם, נגד הציוצים של יאיר נתניהו.
אבל זה לא שהיא צריכה להכשיר פה את התביעות נגד משפחת נתניהו. יש תביעות נגד משפחת נתניהו. על נכון. כל מיני מילים.
אבל כאשר אנחנו טובים, אני כאשר הגשתי תביעה או שתיים נגד יאיר נתניהו, ואמר לי עורך דין יוסי כהן, אותו יוסי כהן שיושב עכשיו באולם, אלה שטויות, דברים קטנים, אף אחד לא שם לב, אז התנצל, אז גמרנו, תשתה קפה, הוא כתב לאבי אלקלאי, שטבע אותו דיבה, יוסי כהן כתב שישתה מים, והתשובה הראשונה שלו הייתה, שישתה מים וירגע. אז הנה אנחנו רואים שכשאומרים על יאיר נתניהו דברים קצת פחות חמורים ממה שאמרו על אלקלאי באותה תביעה, אז הוא לא שותה מים, הוא לא נרגע.
פה אולמרט מתעקש שעל אמת דיברתי, לא? זה העניין.
כן, זה קו. קצת קצת מעניין. לא יודע אם השופט יזרום איתו לכיוון הזה.
זאת אומרת, אולמרט מתעקש שהם חולי נפש. זה ההתעקשות שלו.
עכשיו, יאיר נתניהו התעקש שברק הוא קאט של פדופילים ופדופיל וכל הדברים האלה.
לא, הוא חזר מזה, הוא שילם על זה. והוא שילם על זה כסף.
הוא שילם על זה בהתנצלות רפה.
בסדר, אבל הפסיד.
בסדר, אז אבל תראה כמה הוא רגיש כשאומרים עליו משהו ביותר פעות. אתה רואה, יש פה רגישות יתר בצד הזה, וקצת פחות רגישות.
אבל זה לא השאלה, מר לבנטל, זה לא השאלה, כאילו, אתה אומר לי כן, אבל גם הוא אומר. מה זה רלוונטי, מה גם יאיר אומר? אנחנו פה נמצאים בבית משפט.
אני אגיד לך משהו, בעיניי, זאת לא תביעת דיבה אותנטית. הגשתי הרבה תביעות דיבה בחיי, זאת לא תביעה אותנטית, ואני אסביר לך למה. התובעים לא באמת נעלבו, אתה לא באמת לקחו ברצינות את מה שאולמרט אמר עליהם.
אתה טועה?
אני חושב, אני ככה חושב,
הם
לא באמת, נפגעת תדמיתם. מי שהוא, מה שקוראים היום בעגה המקומית ביביסט, מי שתומך, זה לא יגרום לו לשנות את התמיכה. ומי שלא תמך, צוהל ושמח לראות שעוד מישהו.
מה זה קשור? בוודאי שזה פוגעני.
ואין פה עובדה שבאמת מיוחסת להם. זאת אומרת, יש פה משהו באמת מטאפור יותר. וזה חילופי דברים בין פוליטיקאים אחד עם השני, אתה יודע, לא מביישים את מה שנתניהו, יאיר לפחות, אומר על אהוד ברק, ראש ממשלה לשעבר. אז אני, זה לא תביעה אותנטית אמיתית. זה באמת, כמו שהשופט קרא לזה, זה עשוי לגרר לקרקס. הקרקס אנחנו אוהבים כולנו.
כן.
בטח כזה שלא מתחזר לבעלי חיים, ואפשר לצפות בו בלי לשלם.
אתה מייצג היום גם תיקים נגד יאיר נתניהו?
אני מייצג בשני תיקים נגד יאיר נתניהו. תיק אחד כבר הוא בשלבי סיום, אני חושב.
איזה?
התיק של אבי אלקלאי, עורך בוואלה, לשעבר.
אז יש לך פה פוזיציה, אתה אומר.
לכולנו יש פוזיציה, בטח
לא, בתחילת לא, הזאת. לא, לי אין.
אתה בא, אתה אומר...
אני נקי.
ברור.
אוקיי.
אז אני עונה, לך, אז הנה אני עושה גילוי נאות ואומר לך, אני מייצג, זה גם ידוע, ואני מייצג בדברים שאני חושב שהם חמורים יותר.
הנה, עכשיו בכוחו של אולמרט, הנה זה עדכון, מציע נוסח פשרה, כידוע לכל אדם בציבור, אולמרט אינו פסיכיאטר, ודבריו לא היו בבחינת דיאגנוזה רפואית, את דבריו הוא פרסם כביקורת ציבורית.
אז אני אומר לך, שאנחנו בסוף נגיע לאותו פסק דין ישן של עמית יריב, שיצא מכך התנצלות כלשהי, או בלי פיצוי בכלל, או עם פיצוי לא גבוה.
אבל הוא בסוף הוא התקפל, הוא התנצל, נו. הוא התנצל.
תראה, קודם כל, לא כל אחד שמתנצל הוא מתקפל. יש הרבה שיקולים למה להתנצל, אתה יודע. יכול להיות שלהתנצל זה לא דבר רע. כולנו צריכים להתנצל מדי פעם.
אנחנו כולנו חושבים שצריך לעשות מעשה חסד ולהתנצל והכל בסדר. רק שהוא היה גיבור ואמר אמת דיברתי, ועכשיו הוא כבר מתחיל להתקפל ואומר זה היה ביקורת ציבורית וכל מיני כאלה. או השימשן הגיבר, כן, האולמרט.
תראה, זו בשורה לא טובה לדוד ארצי. הגישה הזאת של השופט, כי צריך להוכיח דברים.
דוד ארצי זה ההוא מהחוזה של שרה וביבי.
נכון, קצת, אם באמת צריך לבוא עם הוכחות מראש ולא עם איזה משהו מורפל, אז יהיה קצת שם, אני חושש, יהיה קצת קשה. וזה באופן כללי בשורה לא טובה, גם כמו שאמרתי ליאיר נתניהו, אם הוא יאמר דברים יותר קשים מהמשפט שנאמר עליו ויטען שזה שום דבר ולא קרה כלום ולא מעניין וכו'. אבל סך הכל מדובר בשחקנים חוזרים, אגב, כל השחקנים האלה. כל אולמרט הוא תובע ונתבע ו...
משועמם.
נתניהו האב, נתניהו הבן, כל אחד מהם כבר טבע ונתבע בתביעות דיבה, אני יכול להזכיר לך את כולם, אתה יודע, סרנה וזה, אולמרט היה נגד לדור.
אבל בדרך כלל כשביבי תובע הוא מנצח, לא?
בדרך כלל, תראה, מה זה בדרך כלל? הוא תבע דיבה פעם אחת שאני זוכר את סרנה.
מנצח.
אבל אתה שנתת תביעה אמיתית, זה לא היה איזה קשקוש, זה היה משהו עובדתי שלא קרה. או אי אפשר להוכיח שקרה, כן. או אפילו לא ניסיון בסיסי להוכיח שקרה. זה לא איזה אמירה או מטאפורה, הרי מה שאנחנו שומעים היום בכנסת.
כן, אז הוא טען הזאת... ששרה הורידה את ביבי באיזה כביש, כן. כל איזה סיפור שלם.
אבל נכון, זאת ממש עובדה, זה סיפור שלם, ולכן צריך להוכיח אותו, ופה באמת זה תביעה אמיתית בעיניי, וגם טוב שהוא זכה בה. אבל הייתה גם תביעה אמיתית של יאיר נתניהו, שטען שדברים שנאמרו על ידי אבי בנימין בשעתו, על ההפקדת דרכון ופירו, לא יודע משהו כזה בדרום אמריקה, גם כן היו לא נכונים. אבל כאשר סתם מתלבשים על איזה משפט שנאמר ככה, אתה יודע, ההבדל היחידי, למה התביעה הזו מתקיימת? בגלל שאולמרט לא בכנסת, משום שלחברי הכנסת יש חסינות,
כן.
ומה שהם אומרים יום-יום אחד על השני שהוא חמור פי כמה, הם לא יכולים לתבוע. רק לפני שבוע נדחת התביעה של איתמר בן גביר נגד יולן, על אמירה שנאמרה בתוך הכנסת. זאת אומרת, הדברים האלה נאמרים בין פוליטיקאים כל הזמן. פשוט במקרה תפסו פה את אולמרט בין השמשות כשהוא לא בכנסת.
הוא כנראה גם לא יחזור לשם.
אתה יודע, never say never, אנחנו לא יודעים מי חוזר לאן.
אתה גם היית שחקן פוליטי פעם, לא?
שחקן קטן יחסית.
מה, תזכיר לנו איפה שייתת?
אני הייתי פעיל במפלגת שינוי לפני 15 שנה, גם מועצת העיר תל אביב.
שינוי של תומי לפיד?
כן, שהיא...
ואחרי שונה. זה יצאת נגדו משהו כזה, לא?
לא נגדו, האמת. יצאתי נגד התנהלות שהייתה אז של אברהם פורז, חשבתי שהיא לא דמוקרטית, ואחרי שניצחתי הוא הוכיח לי שאני צודק, ואכן הייתה לא דמוקרטית.
טוב, לא זוכר בדיוק, היה שם כולם נגד כולם, המפלגה כן. הזאת קרסה בין לילה כזה, לא?
היא נדרשה לקרוס, כי היא סיימה את תפקידה היסטורי באותה עת.
כן.
בין אם היה עומד בראשה זה או אחר.
טוב, וגם היית פעם שדרן רדיו וכל מיני, יש לך חיים מעניינים, לא?
נורא משתדל.
כן?
נורא משתדל, לא לבזבז את הפעם הזאת.
איפה אתה חי, בתל אביב?
אנחנו, כן, אני חי בתל אביב, ו... מתעסק כל היום בדיבה ולשון הרע.
באמת? אז אולי אני אקפוץ אליך לאיזו פגישה. יש לי איזה, יש לי פה איזה התלבטות באיזה משהו.
אבל לא את בא לך את בן, כן? לא אתה את בן, לא בן אותך.
בסדר, בן רק מאיים כל היום, אני אתבע, תתבע אותי, אני אתבע אותך, זה, זו, איומים. בסדר. בכל מקרה, אתה נהנה מהתוכנית?
אני מאוד נהנה. אני בדרך כלל אוהב תוכניות שאתם זורקים אחד השני את האוזניות והולכים, אבל גם תוכניות...
לא, זריקות...
שאתם רק מניחים אותם בנועם על המקלה, אני גם יכול לשמוע.
הבנתי. עורך הדין רון לבנטל, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, בוקר טוב.
ביי. אמיר רטינגר, שלום, כתב פוליטי של סרוגים, אתר סרוגים, מה נשמע?
שלום, מה נשמע? שלום ינון, שלום בן.
פרסמת אתמול פרסום ראשון של טיוטת חוק הגיור, מה הסנסציה?
אז צריך להגיד קודם כל בפתיחה שזה בעצם טיוטה שהיא באמת טיוטה של חוק הגיור שאמור להתפרסם ביום שלישי וברביעי, תזכיר החוק, זה טיוטה שהיא עדכנית לשבוע וחצי האחרונים, זאת אומרת בשלב הגיבושים הסופיים, בלשכת כהנה לא הסכימו להגיב לי לגוף הדברים, אבל אמרו שעוד יהיו שינויים, והסנסציה, כמו שאתה שואל, זה בעצם בניגוד לכל מה שכהנה כל הזמן טוען בתקשורת, או לפחות נותן לנו את ההרגשה שמעמד הרבנות הראשית לא ייפגע, צריך להגיד שהחוק הזה הולך לצמצם באופן משמעותי את הסמכויות של הרבנות הראשית בגיור, ולהעביר את באמת סמכויות נרחבות, אפילו נרחבות מאוד, לרבני הערים, וזה אולי הכותרת ששוזרת את כל הסעיפים, וכל סעיף מסתיר איזה דבר אחר שבעצם מקשה על הרבנות הראשית ונותן לרבני
אבל הרבה. ראיתי בציוצים שפרסמת שהוא הולך גם להיות באיזה סוג של שליטה כשר הממונה על הרב... שמי שבעצם יכריע, כל שיכריע הוא יהיה השר ולא הרבנות.
אז זה בדיוק חלק מה שנקרא מהסעיפים שמראים את מה שאני אמרתי. כאן מדבר על ועדת היגוי שבעצם היא תהיה ממונה על כל החוק הזה, היא תקבע את הכללים של הגיור, אבל מה שקורה בוועדה עצמה, שיש שם חמישה אנשים, אחד יושב ראש שממנה השר הממונה, שזה יהיה או כהנה או ראש הממשלה, עדיין לא הוחלט, יש לזה מחלוקת, אבל גם אם זה יהיה השר כהנה, הוא ימנה את היושב ראש, אחרי זה יש שני נציגים של הרבנות הראשית, ועוד שני נציגים
ואז,
של השר
ואז
עצמו.
ואז בעצם לשר יש שליטה על מה?
יש לו בעצם רוב בוועדה, והוא יכול לתקוע כל בקשה של הרבנות הראשית לפסול דיין הרכב. זאת אומרת, אם מוצאים פתאום דיין, או בית דין שלא מגייר על פי הכללים, צריך שהוועדה הזאת יהיה לה, או כתוב בטיוטה שאני מחזיק פה אחד, אבל הם אמרו שהם ישנו את זה לרוב רגיל, אבל גם אם ישנו את זה לרוב רגיל, אז בסוף יש לשר רוב, יש לו שלושה אנשים, הוא יכול להגיד לרבנות, סליחה, את הדיין הזה, למרות שאתם רוצים, אני לא מוכן לפסול, ולכן הוא לא ייפסל.
זה בעצם יש לו שליטה על המערך.
יש לו שליטה על המערך.
ואם ליברמן רוצה שזה יהיה ראש ממשלה, כלומר, לצורך העניין, בעוד שנה וחצי זה יכול להיות יאיר לפיד, ואז יאיר לפיד הוא אחראי על מערך הגיור במדינת ישראל.
לגמרי. בעצם ליברמן...
יאיר לפיד שמתפלל בבית דניאל של הרפורמים, הוא יהיה אחראי על מערך הגיור.
אני אגיד לך יותר מזה, ליברמן הוא בעצם רוצה, ליברמן ומלינובסקי כמובן, שהיא קשורה בניסוח החוק, והחוק גם יעבור בסוף אליה לוועדה, הוא רוצה שהשר הממונה על החוק, שהוא ימנה את ועדת ההיגוי, יהיה ראש הממשלה, וכמו שאמרת עוד שנה וחצי זה לפיד. עכשיו, מעבר לזה שהוא יוכל לתקוע את הפסילות של הרבנות הראשית, הוא ימנה את הנציגים שלו בוועדה הזאת, איזה נציגים הם יהיו, מאיזה תנועות, מאיזה זרמים, זאת אומרת, מה המחויבות שלו לדבר הזה, לא יודעים, לא כתוב, לא מעוגן בשום
מקום. טוב, אני דיברתי עם קצת חברי כנסת חרדים הבוקר שרצינו לראיין אותם, אגב, כולם לא הסכימו באופן חריג להתראיין הבוקר, ואמרו לי, תשמע, זה לא סגור, הבנו שיכול להיות שיהיו שינויים, ושהנוסח הסופי יהיה שונה.
אז אני אומר שוב גם, הם טוענים שיהיו שינויים, אבל בסוף ציוטם לפני שבוע וחצי, המהות לא תשתנה, וגם אני רוצה להגיד לך בהיבט הפוליטי, בסוף מלינובסקי גם קשורה בניסוח החוק, הם לא ייתנו שם, וזה גם בלשכת מלינובסקי אמרו לי, לא ייתנו שם שהעצמאות ההלכתית תהיה אצל הרבנות הראשית, העצמאות ההלכתית תמיד תישאר אצל הרבני הערים, זאת אומרת גם ישנו פה מנגנון, שם מנגנון, בסוף הצמצום המוחלט של הסמכות של הרבנות הראשית יישאר, כי זה גם מה שמלינובסקי רוצה, וככל שהנוסח של כהנה גם לא יהיה כזה, היא תפעל לשנות
את זה. מה זה, אז הולכים למלחמת עולם, לא?
אני אומר שוב, יש פה שינוי משמעותי. צריך להגיד לזכותו של כהנה, שהוא כן ניסה להגיע להסכמות עם הרבנים, ואנחנו רואים שהוא לא הצליח, בגלל הדברים האלה, בגלל שלא רוצים לפגוע במעמד של הרבנות, וזה מחלוקת מאוד מאוד קשה. בציפור של
הזהות היהודית. תודה אמיר אטינגר סרוגים שדיברת איתנו, ושלום לאמיר קלנגל, אחיו של יוחאי זכרו לברכה.
אינון ואלן בן.
בן לא פה, יש לו עניינים אישיים. תגיד לי, מה קורה? אתם עושים איזה יום ג'וחה? תסביר לי על מה מדובר?
כן, האמת היא שאני בדיוק, אנחנו בדיוק יוצאים מהר הרצל, כל המשפחה והחברים, והיום, כן, יש נוער יונתן מרמת הגולן, לפני שש שנים יזם את מבצע ג'וחה, שכל הקסם של היום הזה, קודם כל זה קורה ביום השנה, זה נורא נורא מרגש, ודבר שני, כל הקסם של היום הזה זה הפשטות שבו. לפני שש שנים אבא שלי העביר להם שיחה לנוער, לבני נוער ביישוב, והוא סיפר להם שכשג'וחה היה רואה חייל מבואס, שבוז, אחד שקיבל שבת, או נתקל בזה בעיית משמעת, הוא היה נותן לו את הכרטיס אשראי ושולח אותו לשקם לקנות קולה ובמבה. והחבר'ה מיונתן עפו על הרעיון, והחליטו לפני ששנים לצאת במבצע ג'וחה. בהתחלה זה היה ככה ממש נקודתי ברמה ובאזור הצפון. שנה שעברה לקחו חלק קרוב ל-10,000 אנשים, זה היה סופר מרגש לראות את התמונות ממש מהחרמון ועד וגמר 80 ואילת, והשנה זה קורה ממש היום, ממש ממש ברגעים האלה.
אז מה כאילו אנשים יכולים, איך אנשים יכולים להשתתף באירוע?
אז למבצע ג'וחה יש דף פייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק, ובאמת העיקרון הוא מאוד 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 פשוט, זה ללכת לכוחות הביטחון, כוחות רפואה, אנשים שתורמים לביטחון והבטיחות של כולנו במרחב הציבורי, קונים להם במבה וכל הדרך אגב, אפשר גם כל דבר אחר בריא וישראלי, נותנים חיבוק ואומרים תודה, מצטלמים ומשתפים.
פשוט, זיכרון נפלא. כמה מילים אולי על יוחאי?
ג'וחה יוחאי, אני תמיד צוחק שאין לי חוקיות מתי אני אומר יוחאי ומתי אני אומר ג'וחה, ג'וחה זה שם החיבה שלו, הוא נהרג לפני 7 שנים בדיוק בפעילות מבצעית בארדוב, ביחד עם סמל ראשון דור חיים ניני. ג'וחה היה...
שחיזבאללה ירה את הטילים שם?
כן, כן,
מה
בדיוק.
מה אתה מדבר? וואו.
לפני 7 שנים, זה היה אירוע out of nowhere, וצוק איתן הוא הוביל פלוגה והחזיר, הוא היה כל כך כאב שהוא החזיר את כולם חזרה הביתה בשלום, וארבעה חודשים אחר כך הוא היה את האירוע בצפון, באמת תפס אותנו באמצע שום מקום, בלי הכנה מוקדמת, ו... זה, אני, אתה יודע, אני עוד הראש שלי בהר הרצל, אבל היום הזה הוא יום שהוא יום, אני תמיד אומר שכל יום הוא יום זיכרון, אבל היום הזה הוא יום גם נורא 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 מרגש, וגם, אתה יודע, להרגיש את החיבוק של כל אחד, ולדעת שג'וחה נגע בכל כך הרבה אנשים, זה תמיד מדהים. בסוף הוא היה בן 25, ילד, כן. במושגים של היום, ולדעת שהוא נגע בכל כך הרבה אנשים, ועשה כל כך הרבה דברים מדהימים ונפלאים, זה מרגש.
אז יום ג'וחה, לעשות משהו טוב למישהו אחר. תודה, אמיר קלנגל. תודה שדיברת איתנו.
תודה, ובשורות טובות.
אוקיי, כל טוב.
מה שבלב נשאר מתחיל לרדת ערב מונית קטנה עוברת נוסעים להופעה וגשם בחוץ אני על הבמה עומדת והאורות עומדים לרדת פנים בחשיכה אני שרה לך שבילדיך כי נגעת בי כך נגעת בי ומה שבינינו נגמר קשה בילדיך כי נגעת בי כך נגעת בי ומה שבלב נשאר חוזרים עכשיו הביתה עוצרים לשתות בדרך אני שותה ומתרחקת ויד זרה אותי חובקת סביב קולות של צחוק וטוב לי עכשיו טוב לי ורע טוב לי ורע רבי לדיך כי נגעת בי כל כך נגעת בי ומה שבינינו
זאת שרון ליפשיץ שחגגה 60 לפני כמה זמן ורצינו לאחל לה מזל טוב אבל היא לא רצתה לדבר אבל אנחנו זוכרים את השירים שלה ואומרים תודה לשר פלסנר ומלי בנימינוב שערכו והפיקו ומען לויטין ואילי קונפלד שאחרים על השידור ולעדן בן ארי ואופרי גלייכמן ורון שאין עורכי הדיגיטל ותודה לכם שהייתם איתנו שם בבית בעזרת השם ניפגש מחר בשעה 9 שיהיה לכם המשך יום טוב אחרינו ארל סגל ביי